ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. כן, בוקר טוב, מה קורה? שלום לכם, יום שני, מה נשמע?
בסדר, אוי רגע, מה מתזכרים אותי פה? כן, הכל טוב, הכל, הרוב, איפה אתה עושה את המלחמה?
רגע, רייטינג 8.5. יפה, 8.5 זה בסדר.
איך אתה מתכונן למתקפה? איפה אתה עושה את זה? בחיק המשפחה? בחיק הטבע?
לא, לא מתרגש, לא...
לא, רק ברמת ההכנה הכללית. אגב, גם אני לא מתרגש.
אין איזה משהו דרמטי. תשמע, אני בתל אביב, בלב המאפליה, כן?
כן, נכון.
אבל לא, לא יודע, בעזרת השם, אני סומך על האליטה שלנו, את חיל האוויר, והיחידות המיוחדות, ו-8200, והממם, והיוצאי הממם והסייבר ההתקפי, שידאגו לי.
שידאגו לך. נכון, נראה, בסדר, זו שאלה טובה. אם ידאגו לך, יותר דואגים ממך.
יפה, אני רואה ששרון גל עבר את דרוקר. יפה, רגע. לא, תקו. תקו, בוא נראה מה... לא, אבל בצופים שרון עבר אותו. יפה. אתה רוצה עוד לדעת עוד דברים?
לא, כל כך.
לא? למה הכיסא הזה יורד כל הזמן? חכה שנייה, אני מחליף פה כיסא. זה לא ילך פה הדברים האלה. אתם לא תשימו לי את הכיסא של השגריר הטורקי. הבנתי את הרמז שלכם. קלטתי. בשביל שאני ארגיש נחות, מושפל.
אתה לא יכול להיות השגריר הטורקי, כי אתה לבד באולפן, ואז אתה לא נמוך או גבוה. הכל זה יחסי. הבעיה עם השגריר הטורקי הייתה שהוא ישב, ודניה ילון ישב בכיסא מנהלים, והוא ישב על שרפרף.
כן.
אני לא באולפן.
הבנתי שהם הורידו את הדגל לחצי התורן. הטורקים, בעקבות החיסול של הנייה.
כן, אבל אז, אגב, אתה יודע, השגרירות זה טריטוריה טורקית, לכן אין בעיה עם זה מבחינתנו, אבל אז ניגשה רז הרשקו ופרקה את הג'ודוקה הטורקיה ב-14 שניות באיפון,
כן.
ממש באותו יום, ואז אמרתי, נו, הם ידעו מראש, עכשיו יש להם סיבה.
יפה, יפה. מישהו אמר לי שהיה צריך לקחת את השגריר הטורקי ולהוריד לו את המכנסיים לחצי התורן.
היו לך כבר בדיחות יותר מצחיקות פה.
לא משהו. מצחיק? טוב, שר, תמחק את הבדיחה הזאת, זה לא, היא לא מצחיקה. היא לא מצחיקה. אבל כדימוי זה יכול להיות דווקא משעשע. ילדים יאהבו את זה, ילדים יצחקו מזה.
מתישהו, כן, אולי בדורות הבאים.
מה הולך? מה אתה אומר? לא נפגשנו פה מאז, מה היה מאז שנפגשנו? חיסולים, עניינים, היינו פה בחיסולים, היינו בכל ה...
מתי היה הנייה והשני?
לא זוכר. אתה לא רוצה להגיד שפו לראש הממשלה, משהו, שנקבל את ההחלטות? שנים תחנתם לנו שביבי פחדן, שהוא מפחד, שפה זה, פתאום חסל פה טעום, חסל את הזה, או שזה מערכת הביטחון, שאני אבין כאילו מה, מי אחראי, מי הראש, מי השם. רוצה להבין כאילו מתי זה ביבי, מתי זה לא ביבי.
א', את הביצוע זה כמובן מערכת הביטחון, ההחלטה זה...
לא, זה ביבי ביצע.
כן. ההחלטה זה נתניהו, והוא קיבל על זה מחמאות מכולם, אפילו ממני, באוויר ביום וביבשה. אגב, את הנושא של המחמאות, אם זה מוצדקות או לא, אנחנו נוכל לדעת רק שזה ייגמר, כי על החיסול בבירות אין ויכוחים, אתה יודע, מסיבות מובנות. החיסול בטהרן, יש עליו קצת ויכוחים, גם בגלל שהנייה זה לא דבר דחוף, הרי לא מנהל את המלחמה או משהו כזה נגדנו, ובית כי הוא כן ניהל את המסע ומתן לחטופים, וזה קצת מוציא את הנייה עוד פעם כמי שלא רוצה שתהיה עסקת חטופים, ויכול להיות שזה פותח את שערי הגיהינום. השאלה אם זה שווה לפתוח את שערי הגיהינום של אחד ישמעיל הנייה, שכישוריו העיקריים זה שיוט במחלקות ראשונות ממלון פאר אחד למשנהו. זה לא סינואר, כן? זה לא אלה ש... או זה שחוסל בבירות, שהוא ממש, אתה יודע, השתתף בירי, מה השתתף? הוא ניהל את הירי על מג'דל שמס. בקיצור, כמו שזה בדרך כלל באירועים מהסוג הזה, the verdict is not out yet, אבל בסופו של דבר, כן, היו פה שתי פעולות מאוד מאוד נועזות.
כן, שים לב שאתה התחלת היום, רק תשים...
מה התחלת? אתה שואל אותי שאלות, אתה רוצה שאני לא יענה?
לא, בסדר, רק תשים לב עוד משהו, שבמשך שנים אתה חופר פה ומחרטט על זה שביבי לא עשה את מבצע העריפה, כן, של ראשי חמאס, כן, ששש פעמים הציעו לו, 600 פעם שמעתי את השש פעמים הציעו לו, לא משנה שגם הציעו לבנט, והצבא היה תמיד נגד, אבל לא משנה, הציעו לו, אנחנו בסרט, אנחנו הרי מהנדסים תודעה, אז שש פעמים הציעו לו מבצע עריפה לחסל את ראשי חמאס, וזה לא בסדר, והוא פחד, והוא פחדן, והוא לא... מחסל את עניה? למה חיסלת את עניה? מה פתאום? האם הוא היה שווה את זה? רגע, צריך לחשוב. הוא רק פקיד, הוא לא מעניין, הוא לא סינואר, זה לא אחד, זה כל מיני כאלה. זה קלאסי אתם. קלאסי אתם. יתנו לכם בהמה דקה, תגידו בהמה גסה. יתנו לכם בהמה גסה, תגידו בהמה דקה. יתנו לכם לבן, תגידו שחור. יתנו לכם שחור, תגידו לבן. הכל רע, 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 כל היום רע. רק יצר מחשבות ליבו, רק, רע כל היום. זה לא משנה מה יקרה, תמיד אתם תגידו ההפך, תמיד אתם תגידו שהוא לא בסדר, תמיד אתם, לא משנה מה. עכשיו הוא אמר רפיח, הוא אמר רפיח, אתם ישר אמרתם נגד רפיח. זה פשוט לא יאמן מה שהיה פה. בסוף אתמול, נחשפות, אגב, לא דובר צהל חשף אותם, אלא המילואים נקים חשפו את המנהרות של... מכוניות, ההמרים נוסעים במנהרות האלה, כן? והמנהרות מתחת לעמדות המצריות, מתחת לעמדות המצריות. מה אתם אמרתם על זה? אתם אמרתם שזה ספין. כולכם! כולכם אמרתם שזה ספין. למה? כי נתניהו לחץ להיכנס לרפיח. נגד האמריקאים, נגד כל החבורה שלו שם בקבינט שזה, כולם אמרו רוצים להפסיק את המלחמה, כותרות היו בידיעות אחרונות, צהל רוצה להפסיק את המלחמה, לא צריך להיכנס לרפיח, זה ספין. אתה אמרת שזה ספין. תשמיע לי את בן כספית אומר שזה ספין, בבקשה.
רפיח זו בדיחה, רפיח זה ספין, זה תמונת ניצחון דמיונית. אין ברפיח שום דבר שלא היה בחאן יונס בשג'אעיה, רק הרבה יותר חלש.
לא, זה פשוט לא יאמן. זה פשוט לא יאמן. אתם פשוט אמרתם שזה ספין. זה כל האלופים שיושבים באולפנים, כולכם אמרתם שזה ספין. תני לי עוד אחד, שהוא אומר שם מסיבת ניצחון, זה, והדחליל, או איך שהוא קורא לו, כל הדבר הזה.
שבסוף צהל ייכנס לרפיח, יפוצצו 2-3 מנהרות, יהרגו מחבלים, ואז הפוחלץ יכריז על הניצחון המוחלט. הבעיה היא שבינתיים הוציאו את אוגדת 98 מחאן יונס, החיץ שמונע ממחבלי רפיח לעבור למקומות מסתור אחרים לא קיים, ולפיכך, עד שצהל יגיע לרפיח, כבר לא יהיה שם כוח משמעותי להכריע. בקיצור, מארגנים לביבי מסיבת ניצחון פיקטיבית ברפיח, וגם זה על תנאי. בקיצור, זה בכלל לא מעניין.
זה לא מעניין. זה שטויות, זה הפוחלץ, זה דחליל, הכלומניק, הכל מילים בוטות, וזה, כל הזמן להשפיל, לבזות, לקלל, הכל במשך חודשים, חודשים ככה. זה רק דוגמה, תשימו לב, זה הכל רק דוגמה, זה אותו דבר עם החיסונים של פייזר, ואותו דבר עם הנישוב, ואותו דבר עם השוחד, ואותו דבר עם הצוללות, ואותו דבר עם הרפורמה המשפטית, הכל אותו דבר, הכל אותו דבר, אותו דבר עם רפיח, כן? כן, אותו דבר, חודשים אתה הולך, וזה שטויות, זה רפיח, זה שטויות, זה ספין וכאלה, הכל מוקלט. הכל מוקלט. תני לי עוד הקלטה שלו שהוא אומר שלנצח את חמאס זה שבועיים שלושה.
צהל, אם מקבל פקודה להפיל את שלטון חמאס, שבועיים שלושה אין חמאס.
אוקיי.
Okay. אם אתה נותן פקודה לצהל להפיל את שלטון חמאס, זה לוקח בין שבועיים לשלושה. זה עולה? ייפלו חיילים, אבל זה בין שבועיים לשלושה. צריך רק את האומץ. שבועיים שלושה אין חמאס.
לא, תשמע, הכל מוקלט. אנחנו פה יושבים שנים. אנחנו פה יושבים שנים. אתה אומר דברים, אני אומר דברים. ובסוף אנשים הולכים ומוצאים כל מיני הקלטות ומעלים את זה לרשת. ואז רואים מה אתה אמרת, ואז רואים מה אני אמרתי. עכשיו בואו נשמע מה אני אמרתי. כן, עכשיו זה לא אני מחפש, זה לא אני מוצא את הדברים האלה. אנשים מעלים את זה לרשת. תשימו לב מה אני אמרתי לעומת הדברים שמה שאתה אמרת. בבקשה.
אתה לא מבין את זה שהם רוצים לחסל, לשרוף אותך, לגרש אותך, לעשות לך פרעות קישינב, מה שהם עשו בחברון ב-29, בלי שום כיבוש ובשום בלבוש, אתה לא מבין את זה?
אתה חי בסרט, ואתה יודע למה אתה חי בסרט הזה? כי אתה בבועה, כי אתה לא פוגש את האנשים האלה, כי אתה לא פגש את הפלסטינים מימיך.
אתה צדיק, אתה טהור, אתה מוסרי, אתה לא רוצה להיות כובש, אז כובשים אותך, תחליט, אתה רוצה להיות כובש, או נכבש?
זה הכל קטעים אחרים. תחליט, קטעים אחרים.
זה לא ככה.
במקום לעשות חומת מגן כמו שעשו ביהודה ושומרון להביא את זה למצב נסבל מבחינה ביטחונית, הוא ברח מרצועת עזה, ואנחנו משלמים עכשיו צבא שברור לך וברור לי שאנחנו נשלם את המחיר הזה של פתיחת המחסומים וכניסת כל הציוד הזה לעזה.
איזה ברור, תן לי ציוד אחד שנכנס ברור, היום שלא נכנס
אני
בעבר.
אני יכול לתת לך. ברור, רגע, אבל ברור שאנחנו במעט... נשלם, ברור, אז... ברור לכולם, אתה עכשיו אומר איזה יופי של שקט בעזה, נכון? ברור לכולם שאנחנו נשלם על השקט הזה. ומה שקורה פה מבחינה ביטחונית,
עכשיו, טוב, אנחנו... פה, זה הכל עשר... קטעים נוספים, ועוד, זה לא הכל אותו, אותו אירוע. זה הכל קטעים במשך חודשים ושנים, שאני אומר ומזהיר מה אנחנו הולכים לשלם מרצועת עזה. מזהיר ומזהיר ומזהיר, ואומר בתיאורים גרפיים, יאנסו את הנשים שלנו, ירצחו את התינוקות שלנו, יוותרו פה איברים, אנחנו נשלם את המחיר של השקט הזה. הכל, הכל אני אומר. ומה אתה אומר? אתה אומר, רפיח זה ספין, עזה זה שטו, חמאס זה שטויות, שבועיים, שלושה, אנחנו מנצחים אותו, ואתה, שלא פעם אחת, אתה אומר את זה פעם ועוד פעם. אז אני אומר, בן, אותו דבר עכשיו, אותו דבר עכשיו מה שאני אומר לך, כל הדיבורים שלך על נתניהו והכללות והניבולי פה וכל הדבר הזה ועל הניע, ומה שאתה אומר עכשיו על הניע ומה שאתם אומרים על העסקה, כי אותו דבר, אותו סיפור, זה עכשיו על העסקה. הכל שקר שלכם, שקר, שקר, אין עסקה, אין עסקה, אני יודע את זה, אני יודע את זה, כי אני מדבר עם אנשים, אתם שקרנים, אני מדבר עם האנשים, אתם שקרנים, אין עסקה, יש מסע ומתן לעסקה, ואין תמימות דעים, אין תמימות דעים שיש עסקה ושנתניהו צריך ללכת עליה, כי אין עסקה. יש כן תמימות דעים שאפשר להגיע לעסקה, שצריך להמשיך את המסע ומתן. ואין תמימות דעים שנתניהו ויתר על החטופים. אתם שקרנים, זה הכל עלילה כמסורת אבותיכם של עלילות על נתניהו. זה הכל שקר, אותו דבר כמו שהשמעתי לך עכשיו כל הדברים שאמרת, וזה בטל ב-60, זה על כל הנושאים. כי כל מה שמעניין אתכם, זה רק לפגוע בנתניהו, איזה פסיכוזה שנכנסתם, הדברים שאומרים עליו, רונן צור, אחרון שאני משמיע לכם, תשימו לב, רונן צור, אמיתי, אתמול, בתבלה 12, כן, תקשיבו מה הבן אדם הזה אומר.
של נתניהו, שבסוף ההחלטה לוותר על החטופים, צריך לא לחבס אותה. יש החלטה להמית אותם. זאת ההחלטה, ההחלטה לוותר על עסקת חטופים, היא החלטה להמית אותם, בשבי, ראינו כבר...
נתניהו אומר...
אתם מבינים על מה אני מדבר? זה האירוע. אל תאמינו להם. אל תאמינו להם, זה הכל שקר והנדסת תודעה. בוקר טוב.
שמע, לעתים נדירות אתה מרים ככה להנחתה לטובת האמת, כי כל מה שאמרת עכשיו זה בליל של אבלים ושקרים. ואתם מיד תראו את זה. סבלנות בקטנה. בליל של אבלים... ושקרים. הדרך שבה מכונת הרעל לוקחת את כל החטאים של הרופס שהביא עלינו את החורבן הכי גדול בתולדותינו והופכת אותם. ינון מגל הפך פה לנביא. למה הוא נביא? כי הוא אומר שהערבים רוצים להרוג אותנו. באמת, יש על זה ויכוח. אני תמיד אמרתי שהערבים רוצים להתחתן איתנו בכלל. איזה שטויות אלוהים שיעזור. למה הוא לא הסביר את כל הדברים האלה לנתניהו על איך אנחנו אמורים להתנהג במזרח התיכון לפני שהוא התחיל להכיל את המפלצת ושחרר את ה-1027 רוצחים? זה אני שחררתי אותם, אבל רגע, למה אני מקשקש? היום הוא הרים לי להנחתה, לדעתי בצורה שהוא מעולם לא הרים לי. אז אני משמיע עכשיו מחדש את, קודם כל, כל הבליד ציטוטים שלך עכשיו, חלק מזה אפילו עונה לך, איך קוריים לו?
אופנהיימר.
זה אפילו לא אני, כאילו בקטע של הערבים וזה, הוא עונה לך, אתה לא אף פעם מפגשת פלסטינים, אבל העיקר שאתה מביא את זה לי, אבל לא משנה. אתה השמעת הרגע, אני קרא, גם אני רציתי לשמיע את זה בוקר, את רפיח זו בדיחה, תשמיעו את זה שוב. רפיח זו בדיחה, רפיח זה ספין, זה תמונת ניצחון דמיונית, אין ברפיח שום דבר שלא היה בחאן יונס בשג'אעיה, רק הרבה יותר חלש. ואת זה הוא העלה גם ינון, כדי לתנף אותי, את מה שאני אומר עשרות שנים, לייצר איזשהו רושם שאני בעצם אוהב הערבים, אני זה שהצביע נגד ההתנתקות, סליחה, בעד ההתנתקות 4 פעמים, אני זה ששלח את השליח הקטרי וכולי, כש... האינסרט האמיתי, אם הם לא חותכים אותו, הוא זה. קראתי לו, הבדיחה זה לא רפיח. רפיח זו בדיחה, רפיח זה ספין, זה תמונת ניצחון דמיונית. אין ברפיח שום דבר שלא היה בחאן יונס בשג'אעיה, רק הרבה יותר חלש, ואני מתאר לעצמי שכבר מזמן...
אז לא להיכנס לרפיח?
למה אתה מפריע לי? שתקתי כל הדיבור שלך, למה?
לא, חשבתי שזה בגלל שזה הסוף.
לא, זה לא הסוף. לא, זה לא הסוף. תכף אני משמיע לך את השקר על גנץ, כפי שהבטחתי. אמרתי את זה מראש. אז אתם מייצרים את הטיפשות הזאת של רפיח. ברפיח, קודם כל אני בעד להיכנס לרפיח, אפשר להיכנס לרפיח גם בעוד חודש, חודשיים. מה שחשוב ברפיח זה פילדלפי. את זה צריך לסגור מול המצרים, וכן להיכנס לשם ונסות למצוא דרך שלא יהיו הברחות. עכשיו, מה שהם עשו אתמול עם ההדלפה של המנהרה זה פשוט חבלה. הרי מכונת הרעל המתונפת, מה שהיא עושה עכשיו, זה מנסה לשכנע את הציבור שהרמטכ"ל או צה"ל מסתירים את המנהרות מהציבור, חלילה שלא נדע שיש מנהרות ברפיח. כבר פורסמו 100 מנהרות ברפיח. ומה אני בצוק איתן עוד הייתי במנהרות שעוד לא שוחררו, צה"ל מפרסם על כל מנהרה כשהוא גומר לעבוד עליה. אני אתמול העליתי ציוץ של מנהרה מ-2008 מכתבה במהדורה המרכזית, תחפשו את זה בפיד שלי, שרואים שמעבירים שם פרות, כן? זה דבר חדש. אלא מה? חלק מהמנהרות שמוצאים ברפיח חסומות בצד המצרי וחלק לא. המצרים לא אוהבים שמשפילים אותם. צהל שולח שם, אחרי שגומר עבודה על מנהרה, שולח את המשלחת הקבועה לקהיר, בודקים אם היא חסומה, לא חסומה, חוסמים אותה, משתדלים לא להשפיל אותה מסיבה פשוטה. הדרך היחידה למנוע את הברחות ברפיח זה להיות, סליחה, לא להיות שם, כי גם כשהיינו שם הבריחו, הרי גם פוצצו עלינו את מוצב תרמית, זה להקים את המכשול התת-קרקעי שהקמנו אצלנו. בדבר הזה הצלחנו, אין מנהרות לצד שלנו, מכשול של עשרות מטרים מבטון, ממתכת, עם חיישנים, ואת זה אפשר לעשות רק עם המצרים בשיתוף פעולה, מה לעשות כי הם בצד השני, ועל זה הם מצפצפים, תשפילו את המצרים, תגיד, כאילו תוכיחו, תייצרו, כאילו צהל בעצם הוא זה שחופר את המנהרות, כן? מסתיר אותם, זה פשוט מכונה מתונפת. עכשיו, כשהאמת היא שמי שמימן את המנהרות האלה, זה ביבי. את הכל, כל מה שאנחנו רואים, כל הכסף הזה, זה הכסף הקטרי. עכשיו אפרופו נבואות, כן, הוא תמיד משמיע לכם, שהערבים רוצים להרוג אותנו, אבל אני, מ-2009, עשרות פעמים, אומר, צריך להיכנס לעזה, צריך להפיל את חמאס, נותן, אני אפילו בטור, במאי, לפני אוקטובר, כותב, הולכים להיות הרבה קברים, לא יודע מי יהיה הרמטכ"ל שיחפור אותם, וכולי וכולי בעזה, ועכשיו תשמעו משהו מדהים, אבל באמת מדהים, קראתי לזה הנבואה, וזה אני. יש לי ראש ממשלה שמתיימר להיות איש ימין על מלא, ויש לי ראש ממשלה שעלה לשלטון...
עזוב את זה שנייה, אנחנו מדברים על איזה למבצע, על הישגי המבצע.
אני לא עזוב את זה, מכיוון שגדל לי בחצר האחורית, לא בבהירות הרחוקה, במתחווי זריקת אבן, מפלצת מטורפת, שאנחנו ניתן על זה את הדין...
אתם יצרתם אותה.
כמו שכתב אתמול מישהו... אנחנו יצרנו אותה, ברור.
כמו שכתב אתמול...
כמו שכתב אתמול מישהו בטוויטר שכבר שכחתי מי, שבפעם הבאה זה לא יהיה כבר יאתגרו אותנו כל מיני חזיתות במקביל. עכשיו תחשוב על חיזבאללה וחמאס ביחד, את בעיית חמאס צריך היה לפתור, ביבי אמר את זה מזמן, לגבי אוסלו וההתנתקות, שני דברים פשוטים. אחד, אנחנו עכשיו, כולם מתו. כן, שרון מת, אני לא הולך להצביע שרון. שתיים, עלה ראש הממשלה נתניהו ב-96 לשלטון, חתם על אוסלו, החזיר את חברון. עלה ראש הממשלה נתניהו ב-2009 לשלטון, אמר שאצלו זה לא יקרה. קדימה, תפתור את זה. בשביל זה הצבענו נתניהו, זאת אומרת, לא אני. שתוריד את חמאס כשזה היה קל. במקום זה הוא מייצר, הוא בונה, הוא מגדל, הוא מממן, והוא מתחזק את חמאס, וזה פשע היסטורי, לדעתי, עם כל הקטע שאני שמאלן, שאני לא. את זה אני אומר ב-2021, אחרי הישגי המבצע, כשנתניהו אחרי שומר חומות מסביר כמה הרתנו אותם, כן, זה הכל הצבא, וכמה עכשיו, וצחי הנגבי הפתטי, אומר 15 שנה הם לא יראו, זה מה שאני אומר. ועכשיו, בואו תשמעו, סתם בשביל לקלוט את הקטע, מה נתניהו מסביר בשדה התעופה, כששואלים אותו למה אישרת, למה הבאת עכשיו שליח קטרי עם כסף, הוא לא אומר בגלל אייזנקוט, לכל צעד יש מחיר, זה מה שהוא עונה.
אני עושה מה שאני יכול, ואני חושב שברגע זה זה הצעד הנכון. זה הצעד הנכון. לכל צעד, בלי יוצא מן הכלל, יש מחיר. כשאתה נוקט צעדים של מנהיגות, תמיד יש מחיר. אם אתה לא יכול לשאת במחיר, אתה לא יכול להניג. ואני יודע לשאת במחיר.
הוא עשה את הכסף
הקטרי, זהו, זה כבר פעם שנייה, חבר'ה. בקיצור, אני מסכם. אז קודם כל, לא, אני יודע את זה, אני מדבר עם האנשים, אמר ינון מגל מקודם. אחר כך הוא אמר שבמקום לעשות חומת מגן, הוא ברח מרצועת עזה, הוא התכוון לשרון. הבעיה היא ששרון, מיד אחרי שברח מרצועת עזה, ברח גם מהחיים, חטף את הסטרוק, עלה אולמרט, עשה את עופרת יצוקה, התמרון האחרון המשמעותי בעזה, לצערי הרב לא השלים את המלאכה, כי כבר היה ראש ממשלה שהתפטר. אותו דבר עם הצוללות, הוא אמר מקודם, מה הצוללות? יש לך, ועדת חקירה כבר קבע שהוא פגע בביטחון המדינה, אבל הם מנופפים בזה.
ואמרתם שהוא לקח שוחד.
ועוד דבר, לא אמרנו שהוא לקח שוחד. ברגע שהיועץ המשפטי לממשלה סגר את התיק הזה, אני קיבלתי את הדין.
אמרתם שהוא הרוויח כסף דרך הבן דוד שלו.
אני קיבלתי את הדין. ברגע שהוא סגר את התיק, אתם לא מקבלים שום דין, אתם לוקחים רק מה שמתאים לכם. כשבגץ פוסק לטובתכם, אז אתם מאמצים. כשהוא פוסק נגדכם, אז מדובר בפרוגרסיבים, כן? אותו דבר יועץ. היועץ כשהגיש שלושה כתבי אישום, אמרתי שלושה כתבי אישום כשסגר כתב אישום, קיבלתי את הדין. מצד שני, ועדת חקירה בכלל לא בדקה את השוחד, בדקה את הפגיעה בביטחון המדינה, אפרופו גם האישור למצרים. עכשיו, אפרופו הרופס, כן, מה הבעיה? הבעיה היא שלפעמים הוא באמת שוטה את החלב, אבל רק אחרי שהוא החמיץ. הרי גם בנט לא חיסל את סינואר. קודם כל, בנט היה שנה, ביבי היה 17. בנט קיבל את ההמלצה של השבק, והתחילו לעבוד על זה. בנט היה שנה אחת, אגב, שאז הייתה הכי, 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 הכי שקטה שהייתה אי פעם. אבל
העיקר
שהכל מוקלט, הכל מוקלט. הרגע השמעתי לכם.
טוב.
את העיוות, איך הם מעוותים את הכל,
okay.
איך הם הופכים את הכל, איך הם מייצרים סיטואציה, כאילו אנחנו לא היינו פה 17 שנה.
טוב, בן, תראה, בסוף אי אפשר להתמודד עם ההקלטות. כן.
נכון.
אי אפשר להתמודד עם ההקלטות. כן, אתה תמיד הרי אומר דבר והיפוכו, כן, רפיח זה ספין, אבל אני בעד...
לא דבר והיפוכו.
רפיח זה ספין, אבל אני בעד להיכנס לרפיח. כן, אני הוא בר מוות, אבל לא היה צריך לחסל אותו, כי כל מיני כאלה. כל היום לכתוב מצד אחד ככה, מצד שני, ליתר ביטחון, שלא יגידו שאם זה יקרה, ואם כל מיני כאלה. השורה התחתונה...
17 שנה ליתר ביטחון, ביקשתי ממנו להיכנס לעזה, רק ליתר ביטחון.
עכשיו אני מדבר. כן. שורה התחתונה... שאני באמת במשך חודשים ושנים יושב פה וצועק, כן, שזה מה שהם הולכים לעשות לנו. ואתה במשך חודשים ושנים מתעסק בנתניהו. זה ההבדל.
למה
זה ההבדל?
יש גם היום, ששאלת אותי,
גם היום, גם, לא, לא, בן, במקום בן, ליצור, לא,
לא,
בן,
תעשה לי טובה, לא, תשאל אותך שאלה. לא, אתה תשאל. שאלת אותי מקודם שאלה.
נו.
למה במקום לצעוק עליי, כאילו אני לא חושב שזה, לא פשוט אמרת את זה לנתניהו כשהוא הכיל אותו.
אוקיי, עכשיו תראה, בסוף...
זה היה יותר יעיל, אתה אמרת בקולך שאתה הצינור שלו לציבור.
שאלת.
אז היית צריך להיות הצינור שלו, שלך לציבור.
בוא, תכבד את עצמך. הרי בסוף מה יש לך לדבר? אתם יושבים פה, אתה וסרי ויאי אפינג וכולכם חבורה, אין לכם כלום, אין לכם כלום, תשים לב במה אתם מתעסקים, להשמיע, אתמול סרי השמיע לי את הסינק הזה, ליד המדרגות בשדה תעופה, היום אתה משמיע לי את אותו הסינק, ליד המדרגות בשדה תעופה, אין לכם כלום, חוץ מלהגיד הוא השם, זה מה שיש לכם, אנחנו באמצע מלחמה, אנחנו בתור, הוא השם, אין לכם טיפת אחריות, אתה במשך של, במה אתה מתעסק, במה אתם מתעסקים, בוקר טוב, ביבי השם. ערב טוב, ביבי השם. צהריים טובים, שלב שטונדה, ביבי השם. חג שמח, ביבי השם. מועדים לשמחה, ביבי השם. צום קל, ביבי השם. הכל, לא משנה. אין לכם כלום, שום ודבר. רק ביבי. כל מה שיש לכם להשמיע זה ביבי. והנה הוא אמר, תן לי, תשמיע לי שהוא אמר למוטט את חמאס. תגיד לי שהוא אמר שהוא הצביע 4 פעמים בעד ההתנתקות. תלך לזה, הוא יחזיר את חברון. תלך לזה, הוא כתב בספר שלו. כלום. שום דבר. אנחנו באמצע מלחמה, מאיימים עלינו עכשיו החיזבאללה, החותים, האיראנים, החמאס, אז יהודה ושומרון. מי שאתם רואים פיגועים פה בחולון, נרצחים אנשים ברחובות. אתם, ביבי השם, אין לך, זה פשוט, תשמע, זה פשוט, אני לא יודע מה, יושב רונן צור, אומר שביבי, המטרה שלו זה להמית את החטופים. להמית את החטופים. כאילו אנחנו נמצאים בסרט מופרע לחלוטין, שבו אנשים לקחו איזה פטריה, או איזה קרטון, כן? טריפים זה בקרטונים, כן? לקחו איזה שפיץ של קרטון, נקרא שפיץ. טריפ, קוראים לזה שפיץ, כן? לקחו איזה שפיץ, וכל מה שיש להם, כל עד האירוע שלהם, זה שהם רואים את ביבי נתניהו כל היום. ביבי, 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 תתעסק בעניין. תראה מה אני דיברתי ותראה מה אתה דיברת. זה הקלטות. בסוף אני מדבר על העניין, אני מדבר על מה שקורה, מה המצב, תפיסות עולם, איך אנחנו רואים, איך אנחנו כחברה, מה הייעוד שלנו, מה החיבור שלנו, על ארץ ישראל, על הזהות היהודית, על הזה. אתה ביבי, 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 הרופס, הדחליל, הפוחלץ הזה, דיבורים בזה וכל, כל היום, די, שיגעתם את רבי, אכלתם את הראש, אכלתם את הראש, מספיק, כמה אפשר? כמה אפשר תתעסקו בעיקר? אתם לא מבינים שאתם לא בזון? אתם לא מבינים שלבכן לא במקום הנכון? אנחנו בראש חודש אב. ראש חודש אב. תשעת הימים. עוד תשעה ימים נחרב הבית. אולי תלמדו קצת מההיסטוריה? אולי פעם אחת תקראו משהו על ההיסטוריה? כך תקרא את יוספוס פלייביוס. כן? מלחמת היהודים. המכנים חלק מהאנשים מלחמות היהודים. תקרא פרשת שבוע. תקרא מה היה כתוב בפרשת שבוע. שאם לא תגרשו את יושבי הארץ, לסיקים יהיו בעיניכם. לסיקים יהיו בעיניכם. בסוף מה אנחנו רואים? בבקשה, לא גירשנו אותם. דוקרים אותנו בחולון. רוצחים אישה וגבר, אישה כמעט בת 70. זקנים הם רוצחים. לסיקים יהיו בעיניכם. זו התוצאה, תלמדו, תלמדו מההיסטוריה, אתם בורים. מה אתם מדברים? מה שמעניין אתכם זה דבר אחד, ביבי. ביבי, לא, זה לא יאמן. זה הדבר היחיד שיש לכם לדבר עליו. די, שיגעתם את רבק. ואתה רואה ואתה מקריא להם כותרות. עמוס ידלין, חמאס לא רוצה מלחמה. ישראל זיו, לא צריך להיכנס לרפיח, זה ספין. ההוא, זה גם כן, כאילו לא צריך, זה, הכל זה, זה ספין. להחזיר את, עכשיו אותו דבר עם החטופים, עכשיו זה העסקה. כל ראשי מערכת הביטחון, להגיד לכם כמה דברים כל ראשי מערכת הביטחון אמרו כל השנים. שאוסלו זה יביא שלום, וההתנתקות תביא ביטחון, ואפשר לרדת מרמת הגולן, ואפשר זה, ותמכו בסרבנות, וזה, ועכשיו הם אומרים שהם לא סרבו. עכשיו, כאילו, כל אלה שאמרו לנו שהוא היה יושב פה בן כספית, יום-יום אומר לי כמה הצבא מתפרק, כמה הטייסים לא טסים, כמה הממ, כל איזה נפיחה של הממ, והסייבר ההתקפי היה מצייץ, הוא ושיקמונת, וכל האירוע הזה. עכשיו מה הם אומרים? לא הייתה סרבנות. לא הייתה זרבנות, זה לא פגע, לא הייתה פגיעה בקשירות. זה גזלייטינג, אתם יודעים מה זה הדבר הזה? זה שעושים לך עיוות על המוח, משגעים אותך, אומרים לך, זה לא מה שראית, כן? אתה מתבלבל. זה פשוט, זה דבר לא יאמן. החבורה הזאת, זה מה שהתעסקה, פרקה פה מדינה. פרקה מדינה, פגעה בקודשי הקודשים, ביום הכיפורים, את יום הכיפורים הם חיללו, את צבא הגנה לישראל הם חיללו, פגעו בקודשי ישראל, בביטחון ישראל, בביטחון ישראל, בכלכלת ישראל, היום הם באים ואומרים, לא, אבל אנחנו עזרנו לעוטף, אנחנו לא פגענו, לא יעזור לכם. לא יעזור, אנחנו רק בתחילתו של אירוע שבו עם ישראל, כן, מבהיר לכם מה דעתו עליכם. רק בתחילתו של האירוע. שאומר לכם מה אתם באמת. אתם יכולים, זה לא ישכח, לעולם לא נסלח על האירוע הזה. לא נסלח, לדיראון עולם מה שעשיתם פה. לדיראון עולם. בוקר טוב.
איזה יופי, עשית את זה שוב. קודם כל שמתם לב, אין לו טיעונים. השמעתי לו עכשיו את האמת בפרצוף, כמו שהוא אומר בהקלטות. איך הוא מעוות את הדברים שלי, אגב לא פעם ראשונה, 200 פעם. מה אני באמת אמרתי, כל פעם, כולל אחרי, ב-2021. ניבטתי שבפעם הבאה זה לא יהיה רק חמאס, זה יהיה כולם ביחד. אבל נתניהו המשיך להאכיל את המפלצת. הכל זה אנחנו, הלב שלנו כמו, תמיד מגיעים בסוף זה שהלב לא במקום הנכון, ולא קראנו את פרשת השבוע, ולא גירשנו אותם. עכשיו, הפיגוע בחולון, אם תשימו לב, הוא בגלל שלא גירשנו אותם.
נכון.
כשהיו פיגועים בתקופת הממשלה הקודמת, אני אקריא לכם מה נתניהו מצייץ. היום חמאס רואה ממשלה חלשה שתלויה בתומכי טרור ולא מסוגלת להילחם בטרור, להכות בבחירי החמאס ולהחזיר את השקט והביטחון לאזרחי ישראל. אין סיבה לחכות לפיגוע הבא. הממשלה הזאת חייבת ללכת הביתה. חייבים להקים מיד ממשלה לאומית חזקה. זאת אומרת, הוא בא בטענות שאנחנו אומרים, מדברים על ביבי. אגב, אנחנו מדברים על ביבי, כי הסיבה הפשוטה זה שהוא אשם בכל הדברים, כי הוא ראש ממשלה לא רק עכשיו 17 שנה. אבל כשבנט היה שנה, הם הפגינו פה, רקדו על הדם, יואב קיש, יומיים אחרי פיגוע, הצהרות, ישראל מדממת, ללכת הביתה, צריך לעקוד אותו וכו'. אבל כדי שבאמת תבינו כמה הוא מרים לי היום להנחתה, הרגע הוא דיבר על זה שהרסו את הצבא והשמידו את הצבא ואת הכלכלה, כן? כל העולם הזהיר אותו במהפכה המשפטית, מכלכלנים בעולם לכל הכלכלנים בארץ, שזה מבריח משקיעים והוא המשיך, אבל תשמעו מה הוא עצמו אומר. הוא עצמו, אגב, יואב גלנט לצידו, מה שנקרא היום לפני שנה, זה לא היום, זה לפני שבוע.
מי זה הוא, אני?
לא אתה. קראתי לזה,
הוא זה ביבי?
אני רוצה לבשר לכם...
שכתוב בתורה הוא, למי מתכוונים?
תודה. אני רוצה לבשר לכם, כך קראתי לזה.
כפי שאני רואה את זה, צה"ל בכשירות מלאה ונכון לכל האתגרים,
לכל החזיתות.
ואני מבקש לומר לכם גם שלא רק צה"ל איתן, גם הכלכלה איתנה. התבשרנו היום שאמזון משקיעה 26 מיליארד שקלים בכלכלת ישראל. זה אחרי שהתבשרנו שאינטל משקיעה 26 מיליארד דולרים בכלכלת ישראל.
אגב, ההשקעה של אינטל בוטלה בינתיים, וכל זה הוא אומר לפני... זמן קצר, זה לפני שנה, זאת אומרת בעצם לפני, חודשיים לפני הטבע.
לא פירקתם את הצבא, שאני אבין.
ממש לא.
לא?
להפך, לא.
לא פירקת, אתה לא ישבת פה יום-יום ואמרת פירקנו את הצבא? אתה אמרת אנחנו מפרקים את המדינה. בקולך אמרת אנחנו מפרקים את המדינה.
לא, אינון, אני הסברתי לך שהמשך ההפיכה המשטרית תפרק את המדינה, ואני גם היום אומר לך את זה.
כן, הנה, גם היום אתה אומר.
כן, נכון.
הנה, בבקשה.
אבל אולי לשם שינוי תקשיב פעם למה אני אומר?
אתה לא ישבת כל... אתה לא צייצת...
זה שבפעם הבאה לא תעווה...
לא צייצת כל הודעה של הממם...
זה שבפעם הבאה לא תיקח משפט אחד ותשקר ותהפוך אותי למה שאני לא... אולי פעם אחת תקשיב? אני אומר לך שוב, כמו שאם אני הייתי משנה את ההגדרה במדינה היהודית דמוקרטית, את היהודית, לא היית מוכן לחיות כזאת מדינה, אני ועוד מיליונים... של המחנה הליברלי בישראל.
אז פירקתם, אז אתה מודה שפירקתם.
לא, לא פירקנו, כי בתכלס כל מה שהיה, זה קבוצה לא גדולה של מתנדבים, שנמצאים הרבה מעבר לשירות.
אבל אתה אמרת שהצבא מתפרק, אתה בקולך אמרת.
אינון, אני אשמעתי לך עכשיו...
האם ציעו לך את ההקלטות, בן? חבל לשקר.
בוא, קודם כל יש לך אישור ממני.
אתה אומר משהו, ישר מוצאים לך את ההקלטות.
יש לך...
נהיית כמו יאיר לפיד, זה הכספית והיפוכו.
אתה מתנהג... קודם כל יש לך אישור לא להצביע בשבילי אף פעם.
זה לא קשור לי להצביע.
שתיים, אתה מתנהג כאילו לא נחשפת לפני דקה כשקרן, כשהשמעת חצי משפט שלי על רפיח, בלי את מה שאני אומר על פילדלפי. אבל אתה נחשפת, אז תפסיק עם זה. אני בכלל הדעה שלי לא מעניינת. מה שמעניין זה שאני אומר לך גם עכשיו.
לא, היא מעניינת. אם אתם תחזרו,
להפיכה המשפטית המטורללת,
ואתה משדר ברדיו ובטלוויזיה,
להשתלט גם במערכת המשפט, לא תהיה פה מדינה. מדינה מהסיבה הפשוטה שמיליוני ישראלים לא יהיו מוכנים לחיות בדיקטטורה. מה לא מובן פה?
אתה אמרת שצהל מתפרק.
ואחרי שאמרתי את כל זה...
אמרת שצהל מתפרק.
ואחרי שאמרתי את כל זה, אתה קצת משעמם אותי, אני אומר שוב, גם כתבתי את זה בטור לפני שבוע, בוא נניח לרגע, אני לא מסכים עם אף מילה, שהייתה פה חבורה של אנרכיסטים שהחליטה לפרק את הכל, ולא רק המתנדבים שאמרו שאולי הם הפסיקו לזה להתנדב, אלא חיילים סדירים שמו את הנשק והלכו. אוקיי? בוא רגע, הנחת עבודה, סבבה, אתה איתי זורם?
נו. באמת פגעו, באמת אתם דיברתם על זה שחיל האוויר.
אבל אני...
היה רשימות שלמות של מטה חיל האוויר 160 קצינים. הייתה רשימה עצומה של מטה חיל האוויר 160 קצינים שיודיעו שהם מפסיקים לשרת.
אבל אתה ביקשתי שתזרום איתי רגע.
זה לא זה, זה באמת קרה.
ביקשתי שתזרום איתי רגע. קודם כל, העובדה לתקן אותך פשוט, זה שכל התופעות שהיו לפני המלחמה היו של הקפאת, אפילו לא הפסקה, הקפאת התנדבות. אבל אני מזכיר לך, אני קטעת לי את החוט הקודם, כי רציתי לקחת אותך לאנשהו של מקום מעניין, אני מזכיר לך שבהתנתקות, אבא ואח של נתניהו קראו לסרבנות, שר האוצר של היום המכהן קרא בפה מלא לא להתגייס, אריה אלדד חברי קרא למרי אזרחי, הרמטכ"ל הגיע לוועדת חוץ ביטחון עם רשימה של מאות סרבנים.
בהתנתקות הסרבנות הייתה בטלה ב-60, לא היה כמעט סרבנות.
לא, ממש לא.
לא הייתה כמעט סרבנות.
להפך.
לא הייתה.
אז,
לא
בוא, הייתה... אז אני אשלח לך תכף...
ומבחינת למה... האנשים זה היה יותר חמור מאשר את השינוי מהארכיון, משטרי.
אתה לא תקבע מה יותר חמור, אני אשלח לך מהארכיון את הרשימה שנתן חלוץ הרמטכ"ל ובחוב של מאות
לא,
חיילים.
בן, תראה, זה לא יעזור.
תתן לי להשלים את המשפט אבל.
הניסיון להלבין את עצמכם לא יעזור.
לי, אנחנו לא צריכים להלבין כלום.
אתם לדיראון עולם תזכרו על מה שעשיתם. לדיראון עולם, כל האחים לנשק האלה, שעשו באמת פיגוע במונח אחים לנשק,
בסוג של תקלה,
לעולם לא נשכח ולא נסלח.
ההיסטוריה זוכרת, אתה יודע, כשאתה פותח היסטוריה, אתה מגיע לשנה היסטורית כלשהי, ואז שואלים אותך מי היה ראש הממשלה, מי היה זה, ההיסטוריה יודעת מי הכיל פה את חמאס, ההיסטוריה יודעת למרות מכונת הרעל שמפילה את זה עכשיו על הארגון שהציל את המדינה בשבעה באוקטובר.
הציל את המדינה.
חברים, תמשיכו בשעה הבאה.
הציל את המדינה.
זה גז לייטינג
אסיים את המשפט האחרון. הגיע הרמטכ"ל ועדת חוץ ביטחון, זה בגוגל, הציג רשימה של מאות חיילים שכבר סרבו, ודיבר על זה שיש סרבנות אפורה של אלפים, שאתה יודע, אתה לא תבוא להתנתקות, אתה תהיה שומר מעל.
אתם לא תינקו.
אז אתם לא...
אתם לא תינקו.
אז בסדר, אנחנו...
אתם
לא תינקו.
אתם פגעתם בצהל.
אבל לא היינו ראש הממשלה של החורבן.
אתם פגעתם בקודש...
לא היינו זה שהכיל את...
נכון, אתם מרדתם
בראש הממשלה. לא היינו ראש הממשלה של
החורבן. שלום אלוף משנה במילואים רונן מרלי, ראש עיריית נהריה.
שלום, בוקר טוב.
מה קורה?
בסדר, ברוך השם, מתוח, אבל אתה יודע, 10 חודשים אנחנו ככה, ימים לא פשוטים, מתוחים, אנחנו מתנהלים בשגרת החירום הזו כבר מ-7 באוקטובר, לצערנו, מנסים לשמור על השפיות של התושבים, קייטנות, יוצאים לעבודה,
מישהו עכשיו דיבר איתכם לגבי תגובת חיזבאללה, מה זה אומר, לא אומר?
אני מניח שאתם יודעים שהיינו אתמול אצל מפקד הפיקוד.
אני לא ידעתי.
אוקיי, אז היינו אתמול ראשי רשויות אצל האלוף. אנחנו מכירים בגדול את תמונת המצב, כמו שהצבא מבין, אני מניח שלא אומרים את הכל, אבל... אנחנו מדברים חיבור עמוק, גם לפיקוד הצפון וגם לפיקוד העורף.
נו, אז מה הוא אומר?
לא יכול להגיד את כל מה שהוא אומר, אבל קודם כל אנחנו מלאי הערכה גם לאלוף אורי גורדין וגם לאלוף רפי מילו על הקשר, על הפתיחות, על העדכונים.
אף מילו זה פיקוד העורף.
נכון. אתה יודע, האלוף קרא לנו אתמול, גם קצת לעדכן, גם להקשיב לצרכי האזרחים, עזרה במה שאנחנו צריכים, הקשר הזה הוא קריטי, הוא חשוב מאוד, ואני אומר לך, לא טריוויאלי בעיניי שמפקד הפיקוד מפנה לא מעט זמן ב10 חודשים האחרונים, גם להקשיב לנו, גם להתקן אותנו, גם לשמור אותנו בתמונת המצב, במה שהוא יכול להגיד לנו, אתה יודע, לא כל דבר...
תגיד, בדיעבד, אפשר כבר לשאול שאלה בדיעבד, צדקת שלא, שאתה התקשת ולא פינית את נהריה?
עד משמעית, אני אומר לך בכנות, אני לא בגלל שזה אני, ואני לא, אני באנם צנוע, אני חושב שהפינוי הוא לא דבר נכון, אני לא מאמין בזה, אני חושב שמדינת ישראל אסור לה להגן דרך פינוי תושבים דרומה, זו טעות קשה, אני חושב שאנחנו משלמים עליה את המחיר עכשיו, אני חושב שאנחנו נשלם מחירים עתידיים, בראייה היסטורית זאת תתברר כתקלה חמורה, אני אומר את זה אגב מהיום הראשון, אני חושב ש, אתה יודע, הדור, אני הייתי מפקד החטיבה המערבית בלבנון, ולא מזמן דרך אגב, ואני מכיר את התושבים שם. אתה יודע, זה לא הדור של 1950 שעלו לארץ ואמרו להם, בואו, תעשו ציונות, תגנו דרך שמירה על הגדר, תגדלו עופות, תעשו חקלאות. הדור השני, שלישי, רביעי, זוג צעיר עם שני ילדים, לא ירצה לחזור לגור שם אם לא, אם זה המצב. עכשיו, אתה יודע, אנחנו אסור לאבד את הגליל. אם הגליל יהיה חלש, המדינה תהיה חלשה. ולהפך אגב, אם הגליל יהיה חזק, המדינה תהיה חזקה, ואנחנו צריכים ליישב את הגליל, להביא לפה תעסוקה.
אז מה, אתה חושב שעכשיו צריך להחזיר אותם? מה היית עושה עכשיו?
אני הייתי מחזיר אותם לפי קווים מדרום לצפון, ומתווכח אחר כך על צמודי הגדר. חד משמעי, הייתי מחזיר אותם. אני אמרתי את זה אגב לכל מי ש... היה מוכן לשמוע, בטח...
למרות שנראה לי שהגענו למאני טיים, לא? כלומר, החודש הזה חודש אב, יהיה לכם לבירור, לאן זה הולך, לא? הגענו למאני טיים.
היי, נון, אתה ישבת עם נתניהו לפני חודשיים, והוא אמר לך תוך חודש, ועבר גם החודש הזה, ועוד חודש...
לא, זה היה לפני חודש, עבר החודש.
כן, אני שמעתי את זה, וזה עבר,
ו... בדיוק הגענו, נכון, בדיוק הגענו.
לא, זה עבר די מזמן.
כן, לא.
זה עבר ב-24 לחודש הקודם.
נו, מה אתה רכב? אז עברו 10 ימים,
אז עברו כבר שקיים.
אוקיי, אז עברו 10 ימים, בסדר, אוקיי.
יופי.
אני לפני 3-4 חודשים, אמרתי להם שהראשון לספטמבר, אם הילדים של המפונים והמשפחות המפונות לא מתחילות את שנת הלימודים בראשון לספטמבר, במקומות שלהם, אנחנו נשלם על זה מחיר כבד. כי אני אגיד לך מה קרה בנערי, אז זה עזוי, אני בקו עימות, קו הים שלי סגור, חופי הרחצה סגורים, אני לא יכול להתקהל מעל 30 אנשים, ועדיין הגיעו לנעריה מעל 1,350 משפחות של מפונים, הם גרות היום בנעריה, נתתי להם מסגרות, יש להם גני ילדים, בתי ספר, זה לא אידיאלי מבחינתם, אבל הם בסביבה שלהם, הם נשארו כאן, אנחנו מחבקים אותם מתוך אהבה, מתוך ציונות, מתוך ערבות הדדית, מתוך זה שאנחנו עם ישראל, ואני לא מסתכל על הקו הכחול של נעריה. זה לא רלוונטי. אני חושב
תגיד, אז כל תושבי נעריה בנעריה, או שיש חלק שעזבו מהפחד?
לא, בנעריה, אנחנו בנעריה. עוד פעם, איפה יעבור הגבול? לאן נלך? אתה יודע,
כמה קילומטר נעריה מהקו?
החלק הכי צפוני של נעריה 5.8, והקצה 11.
כי הרי, אתה יודע, השיקול בפינוי לא היה רקטות שכבר הכרנו, טילים, אלא רדואן, אחרי שהטראומה של 7 באוקטובר, ואולי אתה צודק, הרי רדואן עכשיו כבר לא נמצאים כל כך בהמוניהם וצמוד לגדר, אולי זה הזמן לקחת את הסיכון.
אני לא בטוח שזה סיכון, אני אומר למי שצמוד לגדר עוד אפשר להתווכח איתו, אבל יש יישובים שהם רחוקים מהגדר, אפשר להחזיר אותם הביתה מחר בבוקר.
אתה חושב שצריך עכשיו לצאת למלחמה?
אני לא שש לקרב, אני חושב שמדינת ישראל ומקבלי החלטות יש להם שיקולים רחבים הרבה יותר ממה שאני מבין לפחות בשלב הזה, ואני קצת מבין, אני חושב שמדינת ישראל תעשה טוב אם היא תפתיע, כמו שידענו לעשות בשבועיים האחרונים, אני חושב שאנחנו צריכים להפתיע. תראה, אם יירו טילים על העיר נעריה, אז דין בירות כדין נעריה. אם יירו טילים עכשיו, מתחי טילים על נעריה, אז אני אומר, בוא, פה כבר אי אפשר להמשיך להתקשקש איתם ב... אני מחסה לך אחד, ואתה מחסה לי...
אתה יודע, אמרת דבר בעייתי, רונן. למה דין קריית שמונה זה לא כדין בירות?
כדי קריית שמונה התפנתה, דרך אגב, אז דין קריית שמונה יכולה להיות כדין בירות, אבל... קריית שמונה התפנתה, ומפחת אוהב, זה לגיטימי לראות על קריית שמונה. אבל אם עכשיו יפלו מתחי טילים בעיר של 77,000 תושבים, ומדינת ישראל לא תצא להתקפה, יפה, אז אנחנו באמת יפה. בבעיה קשה.
אהבתי את הקו ששמת, אני חושב שאתה צודק גם. אגב, עם האנשים שאני מדבר במערכת, זה האירוע. אני חושב שמציבים קו אדום בפגיעה באזרחים, בהתקפה על אזרחים, שאם תהיה התקפה כזאת על אזרחים, כמו שאתה מתאר, זה עילה למלחמה.
אוקיי, אז אובדן הגליל הוא לא קו אדום, טוב, בסדר.
לא, אני אמרתי קודם, הגליל חלש, המדינה חלשה, והמדינה היא תאבד את הגליל, המדינה חייבת להחזיר את התושבים הביתה כמה שיותר מהר, ולפתור את הבעיה. אם הבעיה תיפטר עכשיו באיזשהו הסכם רציני, כשאנחנו נפתיע מתי שנבחר, מה טוב, ואם לא, אז צריך למה לעשות, כשעם ישראל צריך לדעת, צריך לצאת למלחמה, הוא יודע לי לכם, עלי אין ספק, תראה, העוצמה שלנו...
לא, גם לא הייתה עד עכשיו התקפה על יישוב שגרים בו אנשים באופן ברור שרוצים לפגוע באזרחים. נכון. תנסה להבדיל קצת ולצאת מהטנטרום ולהבין את ההבדל. היו התקפות וחיסלו לחיזבאללה פחות או יותר 500 איש בינתיים. זה לא שישבו בשקט.
אני מודה לך על הרגעה, אבל איבדנו בינתיים את הגליל.
בסדר, אוקיי. טוב.
פשוט עובדות.
אוקיי. אלוף משנה במילואים רונן מראה לי
ראש עיריית נהריה. מה היה קורה עם בנט הראשון שלה?
תודה רבה. בנט, מה היה קורה, מה היה קורה? אוקיי, הבנו.
מה, אתה יודע לענות
מה היה קורה? תודה רבה לך ראש עיריית נהריה. אתה יודע לענות מה אתה היית אומר? ונתנו לכל מי שניהל פה מלחמה גיבוי. וראש הממשלה עשה קמפיינים בעולם, קמפיינים בתקשורת העולמים בזמן מלחמה, כן, לגבות את ראש הממשלה.
אף אחד לא קיבל שום גיבוי. את אולמרט העיפו בגלל לבנון השנייה, ובנט היה בסך הכל שנה.
אם ראש ממשלה אחר,
אפילו בר כוכבה, היה מאבד את הגליל ואת העוטף,
הייתם מעיפים אותו בגיל שני. רק כל היום. מה שמצחיק זה שאתה מתחיל להגיד לי כן, אבל הייתה סרבן נות בהתנתקות, לא הבנתי. כל היום אתם אומרים, תפסיקו להשוות להתנתקות. כל הזמן, כאילו, השופט יצחק עמית, בית המשפט העליון, בגץ אומר שנמאס לו להשוות להתנתקות, לא כל דבר, די להשוות, לא משווים להתנתקות, די, מספיק, אנחנו לא משווים, נמאס לנו, השופטים נמאס להם, הפרקליטות נמאס לה, היועצת המשפטית נמאס להם, לא רוצים להשוות להתנתקות, עזבו אתכם מאוסלו, אוסלו זה רחוק, זה בכלל 30 שנה, לך תזכור, מה הקשר בין אוסלו למה שקורה היום? יש ביבי, אין שום קשר בין זה שיצאנו והבאנו לפה מחבלים, ונתנו להם אדמה, ונתנו להם נשק, ונסוגנו מהערים, ואין קשר, אין קשר, וזה שיצאנו רצועת עזה, והפקרנו את כל השטח, אין קשר בין הדברים, תעזבו את זה, ואנחנו לא משווים להתנתקות, אבל הייתה סרבנות בהתנתקות. אבל, אבל לא, אבל האבא של ראש הממשלה אמר, אמר בהתנתקות שצריך... בן, גם אם אנחנו משווים, הסרבנות בהתנתקות, תן לי לגלות לך, הייתה לבצע משימה של גירוש יהודים. הם לא אמרו, אנחנו לא נשרת בצהל. הם לא אמרו, אנחנו נפרק את הצבא. הם לא אמרו, אנחנו לא נתקוף באיראן. הם לא אמרו, לא יהיה לכם צבא בספטמבר. הם אמרו, לגרש יהודים אנחנו לא מוכנים. אנחנו אוהבים את הצבא, אנחנו רוצים לשרת בצבא. לגרש יהודים אנחנו לא, זה לא בסדר. כן? זה גם זה לא, זה היה בטל ב-60, ובסוף כמעט ולא הייתה סרבנות. אבל כשאתה משווה בין הדברים, פה ישבו אנשים בתרעלה 12 ואמרו, לא תהיה תקיפה באיראן. לא יהיה, שתמה ברסלר צייצה, לא יהיה לכם צבא בספטמבר. אנשים, גרון שרפים, אמרו, לא נגיע גם אם תהיה מלחמה. גם אם תהיה מלחמה באויב, אנחנו לא נגיע. לא יהיה לכם צבא. תהיה פגיעה בחיל אוויר, לא יהיה חיל אוויר. דני קושמרו אמר, אין לנו חיל אוויר. אתה מבין? אתה מבין מה האירוע שהיה, שאנחנו התמודדנו בו? אתה מבין מה האויב הבין? אתה מבין מה האויב קיבל? כן, אנחנו מבינים? או שאנחנו לא מבינים? שים לב מה בנט קבע, אפרופו מה שאתה אומר על, על פילדלפי, כן? שהייתה השנה השקטה ביותר, מעניין למה הייתה השקטה השנה, מה הם עשו בשנה השקטה? מה חמאס עשה בשנה השקטה? זה כמו הטיעון שלך שהצבא הזהיר, אם הצבא הזהיר, איפה הוא היה? אותו דבר, אז הייתה שקטה, בתקופה של בנט ולפיד, זה דבר נפלא. עכשיו תקשיבו ציוץ של בנט, כן, מה-27 ביוני 22. סגרנו את הברחת האמל"ח לתוך עזה דרך מעבר רפיח. זאת בתיאום עם ידידי נשיא מצרים אסיסי. המדיניות הצליחה בגדול. את כל הפעולות הללו עשינו יחד עם שר הביטחון בני גנץ, הרמטכ"ל וראש השב"כ, מפקד פיקוד הדרום ומתפ"ש, ואני מבקש להודות להם על כך. יחד החזרנו את השקט לדרום. הנה, היה שקט. היה שקט. תראו מה אתם רוצים, מה אתם מתלוננים. הכל היה טוב. עכשיו אותו דבר הם עושים עם העסקה. זה גזלייטינג. זה הכל אותו דבר, הם עכשיו אותו דבר עם העסקה, עכשיו עם העסקה. אני הקראתי פה אתמול פעמיים את הטקסט של רונן ברגמן, באמת טקסטים אינפנטיליים, שהעסקה הזאת תביא לשלום עולמי. העסקה, כל המזרח התיכון עומד על העסקה הזאת. יהיה שלום בדרום, ויהיה שלום בצפון, ויהיה שלום עם איראן, ויהיה שלום עם סעודיה. פשוט טקסטים אינפנטיליים, שעכשיו הכל הם עושים, כמו שהם עשו אותו דבר עם כל השנים עם ביבי וכל הדבר הזה, אותו דבר עכשיו עם העסקה. על זה כל המזרח התיכון קם ועומד על העסקה הזאת, כן? תגיד, אתה באמת בעד להפקיר את ציר פילדלפי? תגיד, תגיד, אני חושב שלא צריך להיות בציר פילדלפי. תגיד, אחר כך אל תגיד נתניהו הפקיר את ביטחון ישראל. תגיד עכשיו, אני חושב שאפשר לוותר על ציר נצרים. כי חיילים ימותו מזה, תגיד את זה, תגידו. אני חושב שאפשר לצאת מכל רצועת עזה ל-42 יום, לחודש וחצי. תגיד את זה, תגיד בקולך, אני חושב שאפשר. אני חושב שאפשר לשחרר מאות רוצחים לבתים שלהם ביהודה ושומרון. תגידו, תקחו אחריות. אל תבואו אחרי זה בטענות לבנימין נתניהו, כמו שעכשיו כולכם עושים. על עסקת שליט, שכל האלופים, כל ראשי מערכת הביטחון, כל התקשורת, כל הסלבריטיז, כל את זה, 82% מהציבור, כולם אמרו, תשחרר, 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 כן? שאגב, כפי שאמרתי, והשמעתי פה את אולמרט אומר שהוא רצה לשחרר, ואהוד ברק תקע לו את זה כשהוא הלך למעל, שאולמרט רצה לעשות את העסקה, והוא מאשים, ואם אתה צריך, אני אשמיע לך עוד פעם את האינסרט הזה. לא משנה, עשיתם את זה לנתניהו, עכשיו כולם עכשיו מאשימים את נתניהו. אז תגידו עכשיו שאתם בעד עסקה, פה תגיד בכולך. אני בעד להפקיר את פילדלפי, אני בעד להפקיר את ציר נצרים, אני בעד להפקיר את כל רצועת עזה, אני בעד להפקיר את הפרימטר, אני בעד להפקיר את יהודה ושומרון. שומרון עם מאות רוצחים שישתחררו לבתים שלהם ביהודה ושומרון. תגידו את זה בכולכם. אל תהיו גיבורים אחר כך.
זהו?
טוב, כן.
לא כל המזרח התיכון עומד על העסקה. חיים של 115 איש שכמחציתם בחיים עומדים על העסקה. הברית, מארצות הברית חשובה לעסקה. אנחנו נמצאים מול מלחמת עולם. האיום האמיתי שלנו זה איראן, מלחמה באיראן חשובה לי יותר מפילדלפי. את פילדלפי אפשר לסתום לא בנוכחות, אלא בקיר. למה? בפעם ה-200. כי גם כשהיינו על פילדלפי, היו מנהרות מתחת לפילדלפי. זו עובדה היסטורית. אתמול העליתי ציוץ עם מנהרה שהעבירו דרכה פרות, רואים את זה. את המנהרה עם הפרות ב-2008. את מוצב תרמית פוצצו דרך מנהרה. ב-2008
לא היינו שם.
אני לא אמרתי שהיינו שם. אמרתי שגם כשהיינו שם, היו מנהרות, את מוצב תרמית פוצצו. האדמה בלעה את פיה ובלעה אותו, פערה את פיה ובלעה אותו, כשהיינו שם. ולכן הדבר היחיד שצריך לעשות שם, זה את הקיר הזה שעשינו בצד שלנו, והוא עובד. לצערי, הקיר העליון לא עבד. את קיר של מתכת, של בטון, של חיישנים, את זה צריך לעשות עם מצרים, צריך לעשות את זה בסום שכל. לא, אין כאן ברירה בין הפקרת ביטחון המדינה לעסקה. כל ראשי מערכת הביטחון אומרים שהעסקה טובה לביטחון המדינה.
אין עסקה.
עכשיו, מי ש... אני לא הפרעתי לך. מי שעכשיו מאשים אותנו בכל ההפקרות האלה ובכל פילדלפי וציר נצרים, הצביע 4 פעמים בעד ההתנתקות, וכפי ששמעתי לכם בשעה הקודמת, הסביר למה הוא נותן 30 מיליון דולר, הוא הסביר למה הוא נותן, וצריך לשאת גם במחיר, הוא אמר, לסינואר כל חודש, הוא בעצם מימן את כל הדבר הזה. עכשיו שמענו את האינסרט של, איך קוראים לו, של סעדה, מדבר על זה ש... איך קוראים לו, גלנט רופס, שנייה.
בנט אגב העביר הרבה יותר כסף מאשר 30 מיליון, פי 4.
לא, הוא לא העביר יותר, הוא לא העביר בכלל. הוא לא העביר בכלל. דלק זה לא דבר שאתה יכול...
הם מכרו את הדלק וקיבלו כסף.
אני יכול לדעת למה אתה לא נותן לי לדבר כמו שאני נתתי לך? יש איזו סיבה?
לא חשבתי שאנחנו בסוף.
לא, אנחנו בהתחלה, אתה יודע את זה. למה אתה משקר? אתה יודע שאתה בהתחלה. אתה יודע את זה יותר טוב ממני, אתה התחלת. רופס, כן? דיברנו על רופסות. אז גלנט הוא הרופס, ונתניהו הידד זה החותר למגע, זה שברח 17 שנה מכל מקום, גם בגבול הצפון וגם מחמאס. אבל למה 17 שנה? בואו נלך ל-11 באוקטובר. גלנט הביא אז הצעה למכת מנע עוצמתית מאוד, שאי אפשר לפרט את טבעה על חיזבאללה. רמטכ"ל תמך, מערכת הביטחון כולה תמכה, נתניהו התנגד, דרי התנגד, ביחד הם הביאו את גנץ ואיזנקוט שלא ידעו על מה מדובר, כדי שיעזרו להם להדוף את זה. עכשיו הם קוראים לגלנט רופס. אתם מבינים? זה בדיוק מה שהם עושים כל הזמן. למה אתה מדבר על ביבי? על מי אני אדבר? על מי אני אדבר? על מי? זה הבן אדם. זה הבן אדם שיצר את קונספציית חמאס, הוא אמר את זה בקולו, כל חסידיו אמרו את זה בקולו, גלית דיסטל, ינון מגל, ריקלין יש לו ציוץ בלתי נשכח, כן, זה עובד לו, הוא מגדל את חמאס וזה עובד לו, זה עבד לו, סרבנות, כן, לא, רק לא רצינו חלילה, לא רצינו לפנות, אז בצלאל סמוטריץ' כתב ב-2017 מאמר, והוא קרא לא להתגייס לצהל. את כותרת, מצילים את צהל, לא מתגייסים. לא שמיע עכשיו אינסרט שקיבלתי הרגע של אריה קינג, אומר שהם לא התגייסו, הם לא רוצים, פה חזית הצפון, אבל כאילו אלה שאמרו ואימו, וזה לא קרה בשטח, שיפסיקו להתנדב, הם הסרבנים. אז... בואו נדבר על זה, שעה שנייה היא הסתיימה בזעקותיו של השופר, הכל רע, הכל רע, אוקיי, אז לא הכל רע, הכל טוב, הכל מצוין.
לא, אמרתי, אתם לבכם במקום, נכון, אתם, אצלכם הכל רע, אצלכם.
כן, אוקיי, אז אני עכשיו אסביר שהכל טוב. באמת, אני קם בבוקר, וכל הטוב הזה, אני לא יודע איך להכיל אותו. ובסך הכל יש רק כמה דברים קטנים רעים, אבל אני מתעקש להגיד אותם. גם אמרת שנתנו לבנט גיבוי ולאולמרט גיבוי, לא, לאולמרט לא נתנו גיבוי לכלום, לבנון השנייה חיסלה אותו, ולמרות שהוא היה מחוסל עם 3% תמיכה, הוא תקף והשמיד קורסורי.
דיברתי על הגיבוי של נתניהו, מה הקשר?
בנט לא קיבל גיבוי בכלל, כי אפילו ראש ממשלה לא רציתם לא לקרוא, וללוויה של בראל חדריה שמואלי שלחתם את אורלי לב שמוקלטת צועקת, עכשיו תצעקו בנט בוגד. אבל לגבי הרע, אז כפי שאמרנו, הכל מצוין, הכל טוב, בכלל הביביסטים והחרדלים טוענים שאנחנו בתקופה של נס, מינון מגל, דרך אורית סטרוק, זה נס גדול, חוץ מכמה דברים קטנים. אין גליל, הכל נטוש, שרוף, מופצץ, מטולה, מנרה, לא אפרט, חיזבאללה קברו יותר אנשים, אבל הם השיגו הישג שאף אחד לא השיג בעולם. הם הבריחו את ישראל מחלק ממנה. הם גרמו לנו לפנות את הגליל. עוד מעט שנה שלמה. אין גם הרתעה, כל זב ומצורה יורה עלינו, תימנים יורים עלינו. איראן פעם ראשונה יורה עלינו, ותכף תהיה פעם שנייה. מדינה שלמה מעורערת פה, עוצרת הנשימה לפני ההתקפה, במקום לתת התקפת מנע. בדרום חטפנו את האסון הכי נורא, העוטף עוד צרוף, פעם ראשונה שכבשו לנו בסיסים ויישובים. המחירים הכי גבוהים, עלייה, כל הזמן עלייה, יש ירידה מהארץ, בריחת משקיעים, הורדת דירוג אשראי לראשונה בהיסטוריה. חברות תעופה מבטלות בסיתונות טיסות לפה, אנחנו לבד. הלגיטימציה בשפל המדרגה, אנחנו עומדים למשפט בשני טריבונלים שיכולים לייצר צווי מעצר למנהיגים שלנו, וסנקציות עלינו אם לא נפסיק את המלחמה. יש סנקציות, פעם ראשונה, יש אמברגו, פעם ראשונה, בעלות הברית שלנו מכירות בפלסטין, לפני שפלסטין הכריזה על עצמה, ואיראן, מדינה סבגרעינית. אבל, לסיום ממש, אני נאלץ להגיד פה משהו, אז תהיה סבלני, זה יהיה קצר מאוד, לסגור פה זה עניין משפטי. כן, במרץ האחרון, התייחסתי כאן, לא יודע אם זה היה איתך, בעצם כן, זה היה איתך, לרעיון שעשו בערוץ 14 עם הרב דרור אריה, שמתנגד לשירת נשים לוחמות, שירות נשים לוחמות בצהל, זה נושא שיש בו כמובן מגוון דעות, אני חושב אחרת ממנו. הבעיה היא שצורת ההתבטאות שלי הייתה חריפה מאוד, קיניתי אותו בכינויי גנאי, האמת היא שאני לא זוכר איזה, אבל אני מאמין לעצמי פה, ברדיו, חזרתי על זה גם בטוויטר, והזכרתי לוחמת שנהרגה, ופקפקתי בזה שהרב אריה מכיר בזה, אז אני מבקש לחזור במכינוי הגנאי החריף שהשתמשתי בו כלפי הרב אריה ולהתנצל עליו. ועוד פעם, לא צריך לחזור עליו כדי לא להזכיר אותו שוב, אבל אני לא זוכר אותו. כמו גם על קריחת שמה של הלוחמת הגיבורה באותו ציוץ. אנחנו נשאר כמובן חלוקים, אני חושב שנשים לוחמות בצהל זה נפלא. וזה גם מוכח כנפלא, אבל מכאן ועד כינויי הגנאי שהשתמשתי בהם הדרך ארוכה. יש לך הערות על זה? אתה זוכר מה אמרתי אז?
לא.
לא צריך אבל.
לא, אין לי מושג על מה דיברת עכשיו. גם לי לא. ושהתנצלת על משהו עכשיו.
כן, על... לא זוכר את המילות גנאי. טוב, לא משאים.
על הרב דרור אריה?
כן.
לא טוב, עוד התנצלות לסבב, בסדר. כן, טוב, תראה... הרי מה אתה עושה פה בוקר בוקר? אתה קורא, בזמן מלחמה, זה כמו שאתה אומר, יורים עלינו, יורים עלינו. יש את הקטע, איך זה הולך, שר, איש הירא ורח הלבב, ישוב לביתו. אתה ירא ורח לבב, תשוב לביתך. מה אתה יושב ברדיו וכל היום עושה דמורליזציה לאנשים? ויורים עלינו ודירוג האשראי והגליל הלך וזה... אנחנו במלחמה. כן, במלחמה קורים דברים קשים. נכון, אנשים נפצעים, אנשים נהרגים. אתה יושב וקריא פה כל מיני דברים. האיש הירא ורח הלבב ישוב לביתו, תזוז. ילך וישוב לביתו, תלך. ולא ימסק לבב אחיו. זה בדיוק מה שאתה עושה. כן, ברור, במלחמה, וטריבונלים נגדנו. אתה כאילו מאשים אותנו בזה שיש טריבונלים נגדנו. תראה איזה שפל מוסרי אתה נמצא. תראה באיזה שפל ערכי אתה נמצא. כן? שתוקפים אותנו, אין לנו לגיטימציה, לא באמת, האנטישמיות בעולם, אתה בא בטענות אלינו. אתה כאילו משתף פעולה עם האנטישמיות. עם גדולי האנטישמיים אתה משתף פעולה. עם הסונים שלנו, עם האויבים שלנו, אתה משתף פעולה. איש הירא ורח הלבב, ילך וישוב לביתו. ואל ימס את לבב אחיו. תפסיקו. אתם כל הערוצי תרעלה שלכם בזמן מלחמה, אתם רק עושים דמורליזציה. הכל רע. איזה היסטריה? אתה רואה פה היסטריה? אנשים בהיסטריה? איזה היסטריה? עם ישראל חזק, הלוחמים חזקים, אנשים יודעים למה הם נלחמים, אנשים מבינים מה קורה פה. להפך, נכון, חטפנו מכה קשה, אבל דווקא מתוך המכה הקשה הזאת אנחנו מתחזקים. ואנחנו מקים בחמאס סוף סוף מה שלא עשינו במשך 30 שנה. מאז שהתחלתם עם הרעיונות האזויים שלכם, שנתתם להם את השטח ונתתם להם נשק, אנחנו לפני זה התמודדנו, חבר'ה, אנחנו לפני זה התמודדנו, תבינו, אני ב-87, בנובמבר 87 התגייסתי, רצתי בסמטאות של שכם אחרי זורקי אבנים ובקבוקי תבערה, כן, כטירון, בשכם, אני בשכם בנובמבר 87, זה היה האירוע, היום כל שכם, כל ג'נין, כל טולקרם, הכל מאות אלפי כלי נשק. מאות אלפי כלי נשק. הם גרמו פה לאסון, אסון אסטרטגי, אנחנו טובעים בנהרות של דם. בגלל האסון האסטרטגי, בגלל שהם החליטו, כל החבורת הזויים האלה, מירון פונדק, דרך יוסי ביילין, דרך שמעון פרס, דרך יצחק רבין, עד אריאל שרון, החליטו ברעיונות מופרעים, מופרעים. לא היה עם כזה בעולם שעשה את המעשה המופרע, הפושע. היו בזמנו אומרים פושע אוסלו לדין, צודקים. פושע אוסלו לדין, זה אירוע מופרע, זה פשע. זה פשע, מה שהם עשו זה פשע נגד העם היהודי. נהרות של דם. אז בואו, אני כבר לא מדבר על זה שנהרגו איזה 100,000, לא יודע, עשרות אלפי ערבים באירוע הזה, וכל עזה הושמדה. הכל יהיה חורבות. אני כבר לא מדבר על מה הם הביאו על עזה, מה הם הביאו על יהודה ושומרון, תראו איך טול כרם נראית, מה הם עשו לערבים, וזה עוד כלום, יהודה ושומרון. הנה אני אומר שוב, הנה מקליטים אותי, אני אומר שוב, יהודה ושומרון זה הפרומו. אנחנו עוד נשלם את האירוע של יהודה ושומרון. אנחנו עוד נשלם את האירוע של יהודה ושומרון. המאות אלפי כלי נשק האלה, הם לא אחד נגד השני שם. למרות שהם שונאים אחד את השני, זה חמולות, זה לא עם. זה יופנה אלינו. האירוע ביהודה ושומרון עוד לפנינו. כמו שאמרתי על עזה, הנה אני אומר את זה על יהודה ושומרון. האירוע ביהודה ושומרון עוד לפנינו. אנחנו עוד נשלם את המחיר על אוסלו ביהודה ושומרון. והם עוד באים בטענות. והם עוד מתלוננים על נתניהו. נתניהו הייתה לו לגיטימציה לכבוש את עזה? הם היו נותנים לו? הנה עכשיו ישמעאל הנייה, חיסלו את ישמעאל הנייה. אתה כותב בטור שלך למה חיסלו. אתה אמרת פה למה חיסלו את ישמעאל הנייה, הוא לא שווה את זה וכל מיני דברים כאלה. זה יביא אלינו מלחמה. אז אם הוא היה מחסל את ראשי חמאס, כשאתה אומר כל פעם, העריפה, תוכנית העריפה, אם הוא היה עושה תוכנית העריפה, out of nowhere, אתה היית נותן לו גיבוי בתוכנית העריפה? אתה היית מחזק אותו כשהייתה מתחילה מלחמה פה וכל המדינה הייתה נשטפת? אתה היית אומר משהו לטובתו? הרי אתה היית אומר שהוא מחרחר מלחמה, שהוא אסון, שהוא מופרע, שמה שהוא עשה וכל הדבר הזה. על גלנט עכשיו אתה מסנגר שהוא רצה ביום הרביעי למלחמה לעשות שם פעולה התקפית. כן, וגלנט וזה. מה, איזה רציונל היה באירוע הזה? להתחיל מלחמה בכל החזיתות לפני שהשמטנו את חמאס? תראה עכשיו את חמאס, מה הם יראו אתמול? חמש רקטות אחרי זה כמה ימים שחיסלנו להם את דף, אחרי שבוע, שבועיים, חודש? אין, גמורים. עכשיו אתה יכול להתעסק עם חיזבאללה שיש לך צד אחד ועם איראן. לפחות ביטלת את צד אחד, את כל העשרות אלפי רקטות שהיו שם. נו באמת, זה כאילו א' ב', זה ברור לגמרי שנתניהו צדק. זה ברור לגמרי, אסטרטגית. מה השאלה בכלל? שאם ביום הראשון היינו מתחילים מלחמה, זה היה בכל החזיתות עלינו. שזה בדיוק מה שסינואר רצה. להדליק את כולם עלינו עם כל החזיתות. עשרות אלפי רקטות מדרום, מאות אלפי רקטות מצפון, ממזרח, והכל והכל עלינו. כן, ממש, נכון. ועוד גלנט עומד על זה שזה היה נכון לעשות את זה. א' ב' של ג' ד'. אין לכם טיפה, אין לכם שכל ישר. באמת, אין לכם טיפה שכל ישר. לא מבין את האירוע הזה. הכל שטויות, הכל שטויות. אבלים חופרים את הראש באבלים, שנים, שנים, שנים. אני קיבלתי את הדין. לא, לא חפרת לנו פה שנים על השוחד. אז עכשיו השופטים כבר זרקו את כולכם עם השוחד. אבל מי יחזיר לנו את כל השנים? מי יחזיר לנו את הבריאות של ראש הממשלה נתניהו ושל בני משפחתו, מה שעשיתם להם? מי יחזיר לנו את זה? מי יחזיר להם? מי יחזיר למה שעשיתם? על השוחד. מי יחזיר? הרי אין שוחד. אין שוחד. מי יחזיר למשפחה הזאת, לעם ישראל? מי יחזיר את השנים שעשיתם עם המשפטים האלה, שהולכים ונעלמים בבתי המשפט? עם הצוללות. אתה אומר על הצוללות. כן, אבל כתוב, ראינו מה... אנחנו עוד רחוקים ממה שתסתיים ועדת החקירה הזאת. אבל אתם אמרתם שוחד. אתם תרחנתם לנו את המוח על הבן דוד שלו, שיש לו איזה חברה לפלדה, שנתניהו קנה שם מניות, ושהוא עשה כסף על הצוללות. אתם פשוט זיימתם לנו את האוויר. זיימתם לנו את האוויר, זיימתם לנו את התודעה. יום יום אתם פותחים לנו את הראש ושופכים פח זבל לתוך הראש שלנו. דיברתם על טיסנקרופ וכל הדבר הזה, ועשיתם חשבונות כמה הוא הרוויח מהפלדה של הבן דוד שלו. זה באמת קרה, הדברים האלה. אני משתגע, זה באמת קרה. אני אומר, ממה נתניהו עשוי? ממה האיש הזה עשוי? מפלדה, הוא באמת זה טיסנקרופ. הוא הטיסנקרופ האמיתי. איך הוא עומד בטירוף הזה שלכם? בשקר הזה שלכם? בתואבה הזאת שלכם? בתואבה? אתם מתואבים בדבר הזה, זה כאילו, זה לשפוך את דמו יום יום, של בן אדם שמוביל מלחמה, מוביל מלחמה כולכם, ראשי הצבא, ראשי התקשורת, האקדמיה, הפרקליטות, היועצת המשפטית, כולכם, כל הזמן, האליטה הזאת, שבגדה במדינה בתקופה, הגולם קם על יוצרו בסיירת מטכ"ל, בחיל האוויר, כל הקבוצות האלה שחינכו אותם למצוינות, לתעוזה, בסוף הגולם קם על יוצרו, התהפכו על מדינת ישראל. הגולם קם על יוצרו. מזעזע, לאן הבאתם אותנו? מזעזע. אתם מתנסים על ישראל השנייה? אתם רוצים, איפה אתם ואיפה יהודה שנלחמים בשוחות, שממלאים את בתי הקברות? איפה אתם ואיפה הזקנות מסדרות שאתם מתנסים עליהם? יש להם ראייה מפוקחת על המציאות פי מאה מכם. אנחנו שומעים מה אתם אמרתם כל השנים. אנחנו שומעים את ההקלטות שלכם. אין לכם מושג איפה אתם חיים. אתם לא יודעים ערבית, אתם לא מבינים את האסלאם, אתם לא אין לכם אלוהים, אתם לא מבינים מה קדושת הארץ, אתם לא מבינים מה המאבק פה על הארץ. אין לכם מושג, בגלל זה אתם מדברים שטויות והבלים, ובגלל זה הדבר היחיד שיש לכם זה רק לא ביבי. זהו, כי אין לכם כלום חוץ מזה. תודה.
שמע, אתה לנצח תיזכר כמי שעשה את הדברים שעשית עכשיו. זה לא תוכל לברוח מזה לשום מקום. לשום מקום. כמו שאמרת, הכל מוקלט. כמי שגן על התואבה הגדולה ביותר שהייתה פה, אבל אנחנו חייבים למשפחת נתניהו, בוא, זאת משפחה שגבדה מאיתנו הכל פלוס פלוס, כן? בכל ה... זה הבן אדם היחיד הרי שמסוגל לשפץ את הבריכה שלו תוך כדי מלחמה. רגע, אמרת, אבל יש מלחמה. או לשלוח את מיקי זוהר להביא לו מיליון שקל תוך כדי קורונה. אבל אנחנו חייבים להם. כן, ושוב שמענו שאנחנו לא יודעים ערבית, ואולי בגלל שאנחנו לא יודעים ערבית, נתניהו ששולט בערבית נתן 30 מיליון דולר במזומן, במזוודה, והסביר את זה בקולו. בשעה הקודמת השמעתי לך איך הוא מסביר את זה בקולו, כי שואלים אותו את השאלות הקשות האלה. המזומן, המזומן הוא להברחות. והוא אומר, ואני צריך לדעת לקבל, לשאת במחיר. ועדיין זה לא מספיק לרב שופר, זה לא מספיק לו. הוא ימצא תמיד, איך אמר רשי גולדן, אז הוא השם וזה השם. ועכשיו הכי, הכי, הכי מרגש אותי, זה אנחנו במלחמה. קוראים דברים, איך אתם מדברים ככה? המכונה שלהם מתנפת ומשמיצה כל יום את הרמטכ"ל במלחמה. עכשיו את שר הביטחון הם מחליפים, ינון אתמול צייץ טנטרום שלם, הסיבות שצריך להחליף את... אנחנו במלחמה. הרגע הוא אמר, מה, איך קראת לזה? מי שרח לבב, בוא, אני לא רח לבב, אני שמעתי לך רק לפני שעה שאני ב-2021 בפעם ה-200 מסביר שאם לא ניכנס עכשיו לעזה ונפרק את האימא של חמאס, בפעם הבאה זה יבוא יחד עם כל האחרים, ברוב שאני רח לבב, ואני אפילו לא מתחיל להחסיר דקה אחת של שינה בגלל שהערבים עכשיו מאיימים להפציץ אותי. רח הלבב זה שעשה במכנסיים ב-11 באוקטובר וגם בשבעה באוקטובר, זה רח הלבב, שהביאו לו הצעה שהייתה משנה את תנאי המזרח התיכון במכה אחת. כן, וזה היה גורם לנו להזניח רגע את חמאס, כן, אבל לפרק את האימא של היריב הרבה יותר מסוכן מחמאס, שזה חיזבאללה. אבל הוא פחד, וגייס את כל הפחדנים האחרים בראשותם, בראשותו של דרי, כדי להביא שני אנשים שלא ראו חומר מודיעיני, ונאלצו להגיד לא. אני לא בטוח שהם היו אומרים לא, אם היה להם יומיים לשקול את זה. אנחנו מכירים, הוא מבין את המזרח התיכון, ואוסלו, חזרנו לפושעי אוסלו לדין. אוקיי, אז רגע, יהיה קצת קשה, כי רבין כבר מת ופרס מת, ואפילו פונדק מת.
לא, ביילין הוא
אבל,
חי.
אבל אוקיי, אז תעמיד לדין את ביילין, אבל את אוסלו ב-96, אחרי שכבר היו פיגועים והכל, עלה לשלטון מי שהבטיח מיליוני הבטחות, ובמקום להגיד, רבותיי, אני ראש ממשלה נבחר, אני מצטער, התהליך הזה מסוכן לביטחון ישראל, אני מפסיק אותו, הוא אימץ אותו, המשיך אותו, החזיר את חברון, חיבק את ערפאת, הלך לוואי פלנטיישן, נאם את נאום בר אילן, הוא זה אוסלו, מהשמאל זה לא חוכמה, אבל כשמנהיג המחנה הלאומי נואם את נאום בר אילן, זה דרמה מטורפת ברמה היסטורית, זה בן של היסטוריון, ועוד שקר, הרי איך אמר שי גולדן, הם תמיד ימצאו את מי להאשים, אז למה נתניהו לא חיסל את חמאס? כי לא היה לו גיבוי. ובכן חברים, צר לי, מדובר בשקרן. השמעתי פה, אני לא אשמיע שוב, כי אני גם ככה טוקי, טוקידס. השמעתי פה את הקטע שהיה אצל גיא זוהר על הגיבוי. וכל פעם כשהוא השתפן, בכל מבצע, שהוא ברח מיד אחרי הסבב הראשון, צוק איתן, צוק סבתא שליח, שומר חומות, עמוד ענן, כל פעם נעשו סקרים, וכל פעם היה לו 80% גיבוי להשמיד את חמאס. אבל הוא תמיד, השפן, תמיד, 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 ימצא תירוץ של מישהו אחר. ועכשיו אני הפכתי גם למשתף פעולה עם האנטישמיות. כן, בגלל שאמרתי שאין לנו לגיטימציה. אז יקירי, הג לא סתם על הצוואר שלנו. 76 שנה היה לנו חופש מהדבר הזה, למרות שהמצב החוקתי פה, עם עם שלם שאין לו זכויות, אין כזה דבר בעולם, והצלחנו להחזיק את זה. הצלחנו להחזיק את זה כי העולם חשב שאנחנו מדינה שפויה, שהעולם מכיר בכל המוסדות שלנו, שהעולם ידע שיש לנו בית משפט עצמאי, והכל נבדק. היום, כשכל החלטה לבדוק משהו על ידי בית משפט או המערכת, אז הונים מסתערים על בסיסים צבאיים ופולשים פנימה חמושים. היום, כשבן גביר וסמוטריץ', שבכלל מוטלות עליהן סנקציות עוד דקה, בתוך הממשלה ולא ממשלה, בתפקידים הכי חשובים, איבדנו את כל זה. אנחנו מדינה מצורעת. ואני, שאני בסך הכל, כן, מסביר, אבל לא צריך, האמת שאתם לא צריכים אותי, כולם רואים את זה. את המצב, הפכתי למשתף פעולה עם האנטישמיות. ומה עם האחרים למצב? מה עם זה שגרם לכל זה? מה עם זה ש-17 שנה רק נעם ונעם ונעם? היו פה שלושה ראשי ממשלה
שהיה להם... חבל שאתה לא מדבר עליו לפעמים.
היה להם אתגר.
באמת חבל שאתה לא אומר עליו משהו.
אתגר גרעין, כן? שלושה. אחד בגין התעלם מכל ההפרעות והפציץ כור גרעיני, אחד אולמרט התעלם מזה שאפילו לא הייתה לו לגיטימציה לנשום והשמיד כור גרעיני, ואחד נתניהו נעם ונעם ונעם ופריסטולים ו- וקו אדום ופצצה וציורים, והנה הם שם. גם זה אגב לא יעזור לכם כלום על שמו.
אבי מימרן, רדיו קול חי, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה המצב?
בסדר, אני יודע, לא משהו.
למה?
גם המדינה, גם המצב, גם החטופים, גם הגיוס עכשיו.
לא, 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 אל תגיד שהמצב רע, הוא כל פעם שאני אומר את זה הוא כועס, אינון, תגיד שהמצב טוב.
לא, אני אומר לא משהו, תשמע, יש דברים טובים, יש דברים פחות טובים, אנחנו במתח עם הצפון, בוא נקווה שבעזרת השם, הכל יעבור
השם. טוב. מה קרה בבקום היום?
לא נעים כל הסיפור הזה.
מה קרה? אנחנו פה באולפן, אני לא מעודכן, אני שמעתי שהיה קצת בלגן.
היה קצת בלגן, הגיעו מפגינים כדי...
חרדים.
חרדים, מהפלג הירושלמי, נטורי קרתא, הגיעו להפגין. זה היום של הגיוס, הגיעו מתגייסים חדשים חרדים.
מה זה קשור לפלג, לא הבנתי, ולנטורי קרתא בכלל, מאיפה הגיעו?
הגיעו מלעובדה הזאת, שהם רוצים למנוע מצעירים חרדים להתגייס בכל מחיר, והצבא גם עושה כל טעות אפשרית, אז הוא משחק להם לידיים, וזהו, זה הסיפור.
והגיעו מתגייסים, הגיעו להתגייס?
הגיעו מתגייסים, הגיעו כמה מתגייסים, ניסו להניע אותם, לעצור אותם, לדבר איתם.
מה זה כמה, בודדים או מאות?
אני לא יודע, לא מאות, לא מאות. הגיעו כמה עשרות.
אוקיי.
הגיעו כמה עשרות, ניסו לעצור אותם, והצבא כמובן שהלך ליווי, להכניס אותם ללשכת גיוס. מי המלווים, תנחשו? חיילות. אין, זה לא יומן, זה פשוט לא יומן. שבוע שעבר עשו כנס למתגייסים החדשים, החרדים, גם כן, שורה של חיילות וקצינות ככה מקדמת את פניהן, והתמונות רצות בקבוצות הוואטסאפ החרדיות למור, לא יעזור, הצבא לא יודע להתנהל מול המגזר החרדי, זה מה שיש, זה מה שהיה, וזה כואב.
שמה, מימרן...
זה היה יכול להצליח.
זה גם יכול להצליח, והצבא צריך את הזמן שלו, וזה אירוע תרבותי.
אין לנו זמן.
אבל, קודם כל, זה שאין לנו זמן, אתה לא צריך לספר לי, אני כל הזמן אומר את זה. אבל, אתה יודע, אותי קצת מציקה לי הצביעות, כי בחוץ לארץ, יש גם סטמרים וכאלה בחוץ לארץ, הם נכנסים לרכבת התחתית, ובעבודה יש נשים. כן, כן, פה הכל זה המצאה שלנו כאן.
לא, השוואה כל כך לא נכונה, מכמה סיבות. אחד, גם אני חרדי ואני עובד עם נשים, וגם חרדי שעובד בבנק עובד עם נשים. לא מדובר על צעיר בן 18 שהולך למסגרת חינוכית של 3 שנים. לא מדובר על חיל חינוך בבנק. חרדי בבורופארק שנוסע ברכבת לא פוגש קצינת תש לשיחת עומק אל תוך הלילה. בוא, על מה מדובר?
לא, אין שיחות עומק לתוך הלילה.
כן, אבל בוא, אני עשיתי צבא הרבה שנים ואני במילואים.
מה זה הרבה שנים? איפה עשית?
זיוך חללים.
כמה שנים?
שנה וחצי בחובה, בשירות, ואחר כך המילואים לדעתי הרבה יותר מאשר...
מזלך שלא עכשיו, זיוך חללים פתאום יש הרבה עבודה.
היה, כן, ברוך השם, בוא נקווה שהמשיך להיות שקט ורגוע.
תמשיך.
אבל צוק איתן היה ארוך, ולבנון השנייה, ויש, היה הרבה חוויות לא נעימות וקשות, אבל זה חלק מהחיים ומהמערכת. הצבא הוא צבא, הוא גוף כזה גדול, שיד ימין לא יודעת מיד שמאל, והרגל לא יודעת שהיא מחזיקה את הראש, והראש לא רואה את הרגליים, ואי אפשר להקים חטיבות חרדיות, זה לא יעבוד. זה לא הולך, זה פשוט לא הולך.
אתה כבר אומר שזה לא הולך, שעוד לא התחילו לנסות. למה ככה?
כי ההפך, כי אם ההתחלה נראית ככה, אם בהתחלה שמשקיעים את כל
הפוקוס... בהתחלה תמיד יש את כל מחלות הילדות, אגב, זה נכון לגבי כל חיל, כל כלי נשק חדש, כל טנק חדש, מחלות ילדות, אתה עוד לא יודע להתמודד.
אתה כבר עשית את הנחל החרדי ונכשלת, והקמת איזה גדוד חרדי בצנחנים חץ ונכשלת. אז הפעם בוא, אתה רואה, יש חוק, שלחו צווי גיוס, יש איזה רגע דרמטי כזה, בוא תעשה את זה נכון, גם את זה לא. זה גורם לאנשים מתונים כמוני ורבים כמוני לצאת נגד הדבר הזה, כי זה לא עובד.
טוב,
אני לא רוצה שצריך חרדי חילוני.
גם אני לא.
אז בעצם מבינים ולוקחים את ה... מה, עשית הרבה מילואים בשירות שלך?
המון, המון, המון.
מה, כמה בשנה, כמה ימים בשנה?
חודש וחצי בשנה.
אז יוצא לך שעשית יותר צבא מיאיר לפיד בעצם?
זה ממש
עניין. יכול להיות, לא חשבתי על זה אף פעם, אבל יכול להיות. יכול להיות, אבל אני בצוק איתן עשיתי שביתת רעב שבוע וחצי, כי לא היה לי אוכל כשר, אתה יודע את זה?
די.
כן?
די.
וואו. לא היה אוכל.
תשמע, בוא רגע נתקדם מהעניינים האלה. קודם כל, אני חולק עליך מאוד שכבר התייאשנו וכבר, גם בגלל שפשוט אין לנו ברירה, כי התברר שיש לנו הרבה יותר אויבים, והצבא קטן מדי, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת.
כן, אם היה חוק,
רגע,
שהיה
רגע,
טוב.
חבי, שנייה, עזוב, אני לא, הרי לא נסכים בקטע הזה. אותי מפליא, שהרי בסוף אנחנו כולנו יודעים, והרגע אמרת את זה, אתה רוצה שצריך חרדי חילוני. אותי מפליא שהסיבה העיקרית הרי להתנגדות שלכם להתגייס, זה הקטע שהסכנה שאותם צעירים החרדים יצאו מהצבא פחות דתיים או חילונים. ואני שואל אותך, אבי, בתור אדם חרדי שאני מכבד, הרי אתם מפליאים בסגולותיה של התורה הקדושה, אני לא אומר את זה בציניות. אני מאוד מכבד את התורה, זה התורה שלי, זה הספר שלי. אבל אתם מפליאים בסגולותיה, היא מגנה עלינו, היא שומרת עלינו 3,000 שנה, אנחנו העם היחיד שיש לו את זה, אגב, והכל נכון. ואתה יודע, וזה, בגדול אפילו לא צריך צבא מרוב שהתורה. ובסוף, מה שמסכן את התורה הקדושה הזו וזה, זה אותו שירות צבאי. היא כל כך חלשה וכל כך נרפית וכל כך שנויה במחלוקת, שרק אם הבחור ישים מדים ויעשה מה שכל הצעירים בישראל עושים חוץ מכם, אז יש סכנה שהוא יעזוב את התורה. יש פה כשל לוגי פנימי.
אחד, התורה שאומרת עלינו בתנאי שלומדים אותה. אם נסגור את הישיבות, אז לא יהיה משילמד, אז לא...
לא, למה לסגור? אפשר להמשיך ללמוד אותה גם בשירות.
זה אחד. ושתיים, קח את הציבור הדתי-לאומי, בוא נביא דוגמה מהציונות הדתית, תשמע, שם לא כולם יוצאים בשאלה בצבא, יש כאלה שכן, אבל הגרעין הקשה, החרדלים, נשארים, חרדים בצבא, ואתה רואה רבנים בצבא, אז איך זה עובד? צעיר חרדי לא קיבל הכוונה מילדותו בבית הספר, במערכת החינוך, בחטיבות הביניים, לזה שיבוא יום אחד, והוא ייכנס לצבא. הוא לא קיבל שום הכשרה, הוא לא יודע מה זה. מבחינתו, העולם זר לחלוטין, זה כזה ניתוק בין ישיבה חרדית לבין שאתה מגיע לצבא, זה שמיים וארץ. והצעיר הזה מגיע, הוא סך הכל בן 18, הוא כמה שנים הוא למד תורה, שנה, שנתיים, שלוש, מגיל 14 פחות או יותר המוח מתחיל להבין מה טוב ומה רע. הוא מגיע לצבא, מקום מאוד מאוד מבלבל, הוא פוגש פעם ראשונה בנות, הוא פוגש פעם ראשונה מסגרת שאינה מסגרת דתית, הוא פתאום צריך להתמודד עם הלכות שבת שהוא עוד לא למד, הוא צריך ללמוד עם הלכות כשרות שהוא עוד לא יודע, אי אפשר להציב אותו בפני הדילמה הזאת. זה לא דומה לאדם
בגיל 18 הוא לא יודע הלכות כשרות. תשמע, גם התירוץ שהתורה... אתה יודע מה? באיזה גיל התגייסת?
אני בגיל 25.
אוקיי, אז ולא יצאת בשאלה.
לא, הייתי נשוי.
הקטע הזה עכשיו שהתורה מגנה לך רק בתנאי שאתה לומד אותה, בוא. זה פרוגרס. התורה אמורה להגן עליי. אין מערכת הפעלה. אין מניואל שאם תלמד, בסדר, אבל אתה יודע שאפשר לתת את האפשרות ללמוד תורה גם כשאתה בצבא, יש הרבה שעות פנאי. הצבא אומר לך שהוא מוכן להסתגל,
הוא מוכן, בלי בנות ובלי כלום. ביום הראשון לגיוס הוא כבר אומר לי אנחנו לא מתאימים.
קודם כל אני אבדוק את זה, מה שאמרת. שנית, למה חשוב? זה מחלות ילדות, וצריך לתקן את הכל. רק שאין לנו ברירה, ואת זה עוד לא הבנתם.
יכול להיות שאין לנו ברירה, ואני חושב שכן יש לנו ברירה, והברירה היא לא לעשות את התהליכים האלה בצורה מועצת. הברירה היא לעשות את...
מימרן, אתה יודע, קופץ לי פתאום, עזוב רגע את הוויכוח, הרי לא נסכים. אם התלמיד ישיבה לא יודע הלכות שבת בגיל 18, מה זה? מה הוא עשה את גיל 18?
לא.
מה, אתם הכאלה סתומים? הרי תלמידי הישיבה הם הרבה יותר מוכשרים, הם מפולפלים,
הגית
בו יומה ולילה.
אני לא יכול להסביר לך בדקת שידור את כל העולם כולו, אבל בחור חילוני בן 18, לדעתך הוא כשיר לנהל מערכת כלכלית? לא. אבל מה הוא למד מתמטיקה עד גיל 18?
בואי, תלוי מי.
יש כמה מחוננים, מסכים, אבל הרוב המכריע, כך צעיר בן 18, תגיד לו, בוא תנהל עכשיו את המפעל הזה. הוא לא יודע. אז מה, אתה לא יודע מספרים? מה למדת בכיתה א', מה, אתה לא יודע חשבון?
הלכות קשרות, אמור לדעת מה...
הוא אף פעם לא בישל, הוא לא היה במטבח, הוא לא קנה קניות.
הוא לא בישל כבוד הרב.
לא, הוא לא יודע הלכות קשרות, כי הוא לא התמודד באמת פיזית מעשית עם סיטואציות של בעיות בקשרות. הוא לא שוחט, הוא לא משגיח, הוא כולה בן 18, הוא אחד במטבח של אמא שלו. והוא פתאום מגיע לצבא, אומר רגע, מותר לי לאכול, אסור לי לאכול. זה בסדר, חלבי, זה בשרי, ברירות האורז, לא עשו אלף סיטואציות. למה הוא צריך לעמוד בסיטואציה הזאת? זה הדת שלו, הוא רוצה לשמור עליה, הוא גם רוצה להיות בצבא, הוא גם רוצה להגן על המדינה, זה בסדר, אבל אם זה לא הולך ביחד, זה לא הולך ביחד. אם אני הייתי עושה חוק גיוס, חובה, לכל החילונים בישראל, שחייבים ללמוד בישיבות בגיל 18, אתה בן היית היום מפגין מול שקעת הגיוס הזאת.
אתה לא היית עושה חוק כזה, כי החילונים בישיבות זה לא חיוני לביטחון מדינת ישראל.
לא משנה,
חרדים בצבא כנראה שכן.
לא משנה, אני מדבר על לקחת אדם ולשנות את אורחות חייו.
אנחנו מנסים לעשות את זה כבר 40 שנה. אמרתם בטוב, אמרתם לאט, אמרתם נסתגל, אמרתם פה, אמרתם שם, וזה לא קרה, תשמע.
נכון,
אני צריך להגיד לך. הרי גם בתקופת המלכים היהודים היו דתיים ולומדו תורה ונחמו,
כי כולם היו,
לא נכון, הנביאים לאים, אפילו אני שלא כזה מבקי בתורה, כל דקה כתוב לך שם עשו הרע בעיני אדוני ועגל הזהב וסגדו. לא, כי לא כולם היו דתיים ולא כולם היו דוסים.
לא נכון, כולם היו דתיים
וכולם
שורים. באיזה סרט אתה מדבר בביטחון על משהו שאין לך אפילו בדל של מושג ביהדות? אתה בור מוכלל ביהדות, אין לך מושג, אתה לא יודע מה זה חומש, ואתה מתווכח עם בן אדם חרדי על מה זה יהדות. לא באמת, כאילו, אתה יודע מה? זה כל האירוע. זה כל האירוע.
צר לי להסביר לך, ינון מגל היקר.
ככה אתה מדבר, כמו שהסברת מה היה בפגישה של אמירם לוין וביבי, שלא הייתה, אותו דבר אתה מדבר בפתרון.
מאה שנה אני מסביר לך את זה. יהדות זה לא חרדיות. היהדות יש לה מיליון פנים. אני יהודי לא פחות טוב, ולדעתי יותר טוב משניכם.
מה היהדות שלך? מה אתה יודע מה זה יהדות?
ולכן, הטיעון שלך,
ואתה מתווכח עם חרדי, שלמד בישיבות, מה זה ההלכות? מה ההלכות? ומה צריך לעשות? לא באמת, אין לך טיפת מודעות עצמית? טיפת מודעות עצמית אין לך?
אמרת את זה כבר. לא, רגע, שנייה. מימרן, מכיוון שאנחנו
פרקטיקה... מתפלפל בבעיה היהדות, כן, יושב עם חרדי, בור ועם הארץ, אין לו מושג, והוא מתווכח מה זה היהדות.
יפה, אז עכשיו אני אגיד את הדבר הבא. אני יהודי יותר טוב משניכם, היהודי יכול להיות יכול להיות אפילו חילוני, תתפלו. היהודים שקידמו את שמה של היהדות בעולם, רובם המכריע לא היו חרדים.
אתם מתבוללים,
החברת הלומדים החרדית היום היא פשוט חותרת תחת הקיום של מדינת ישראל, כי אנחנו לא יכולים להתקיים בצורה כזו של השמן והרזה.
המצאה הזאת שנקראת חרדים זה המצאה של 200-300 שנה, שקמה בעקבות זה שאנשים נהיו חילוניים. בעקבות העובדה שניתה השכלה.
נכון, והיציאה של אנשים מהגטאות הקימה את מדינת ישראל.
אז באו אנשים
גוריון, הציונות יצאה מהגטו והקימה את המדינה הזאת.
אבל לפני אלף שנה...
אתם רוצים להחזיר אותנו לגטו, אבל העיקר שאתם
מתבוללים, הקימה את המדינה, אבל איפה היהדות שלכם? אוקיי, הקימה את המדינה. בן גוריון אמר, אנחנו משיחיים. זה השליחו, אני יהודי לפני שאני ישראלי. בן גוריון היה עם תודעה יהודית.
כל אחד מאיתנו יהודי על פי דרכו. ואתה יודע שזו האמת.
בסדר, גם הרפורמים על פי דרכם, וגם המויסרים על פי דרכם.
תחזרו לגטו ותניחו לי. שני היהודים, שני היהודים. ההוא מצייץ, מצייץ כמו הרב קניבסקי וחי כמו אייל גולן. יהודי עלק.
נשמה.
משפט אחרון חשוב,
הקנאה שלך, קנאה היא לא תוכנית עבודה. אני נהנה מכל העולמות, תן ליהנות מכל העולמות.
אמרתי כבר שאני מוכן לחזור בתור נוחבה ולא בתור ינון מגל. לא אמרתי בתור חמור, אמרתי בתור חזיר.
יאללה מימרן, תודה, ביי, להתראות.
לא, מימרן, רצית להגיד משפט על החטיבה, בבקשה.
לא, יש לנו שיר, יאללה, ביי, תודה.
מינימום של כבוד, את המשפט שלך.
בוא נחזור קצת לשנות ה-90 למועדונים של ניו יורק. בבקשה, תודה, תן לי את זה. שום מילב רובינט, כן, תן לנו את זה, בבקשה, תודה. תגביר טיפה, לא שומעים מאחורה, תודה. ראשון, נושא עד ראשון.
אני מנסה ללמוד יהדות מהמוזיקה הזאת, לא מצליח לי.
יפה, יפה, הבאת את הפוינטה, כן.
את זה ממש רקדנו.
נכון, פעם היינו רוקדים.
פעם.
היו תקופות כאלה.
לא היה טוב כמו עכשיו.
ממש מזיזים את הישבן.
כן, לא רק את הישבן.
כן, גם את מה שמחובר אליו.
לא, לא, אני מדבר על כל הגוף, למעלה.
כן, כן. כן, כל הגוף התכוונתי, שמחובר לישבן.
יש כאלה שלא מחובר להם כלום לישבן, כולם, הכל ישבן.
אין לי מושג על מה אתה מדבר. אבל לא נראה לי שכדאי שתפרק.
לא, לא.
לא סובלים. בוא ניתן קרדיט לשר פלסנר.
אם הייתי מדבר אני עכשיו, היית מתחיל לדפוק על המיקרופון.
בוא ניתן קרדיט לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו. אוקיי, לשר סתיו קורנס, טל אשל ושקד מורה. וגם הם היו אחרים על השידור באולפן. האורחים בדיגיטל הם אליעזר בן יהודה, עידו טבת ומיכל קדוש. עושים שם על האש. שיהיה לכם חודש טוב, תראה מחר, תתראו, ביי. ביי.